הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ירושלים, סיפור ירושלים. חם ישראל גליס, ישראל בנציה ירושלמי, וישי פופובסקי ובני ברק. אנחנו איתכם מעכשיו אחרי חצות, ועד השעה שתיים, שעתיים של סיפור ירושלים. הפעם אנחנו עם דמותו של רבי אהרון הקדוש מבלז, שעלה לחל לילה הילולה שלו, 56 שנה מפטירתו. אנחנו נשמע דברים עליו מפי הרב מוישה אוטנר, כפי שהוקלט במלות 10 שנים לפטירתו, הקלטה מפני 46 שנים. נדבר עם הרב דודי זילברשלג על סדרת הספרים צנצנת המן, משהו ספרים מרתקים על תולדותיו של רבי אהרון מבלז. נשמע משירי בלז. בשבוע חל יום הרצח הנוראי בחברון, ירושלים, מוצא ועוד מה שקראנו מאורות תרפ"ט. ביום הזה מתכנסים בוגרים בישיבת חברון ובית תלמין הישן בחברון כדי לזכור את יקיריהם, תלמידי ישיבה שנרצחו. נשמע דברים שנאמרו בית תלמין על ידי הרב אריה ז'ולטי שליטה. אנחנו מיד נדבר עם ידידינו הרב מוישה גולדיס. שלום לך, לילה טוב.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם. היום אתה בחרת לנו נושא מעורר זכויות, רב אהרון מבלז, שהיום זה ליל ההילולה. אני חושב שרב אהרון מבלז היה מסוג האדמו"רים שלא רק היה אדמו"ר לחסידות שלו, הוא היה גם לכלל ישראל ממש, כל בני ירושלים בפרט ובני תל אביב ועוד ועוד, ואפילו אלו שלא היו חסידי בלז היו קשורים אליו. ואני מכיר הרבה אנשים שהם לא בלזז בכלל, שמספרים על ישועות שזכו מרב אהרון. רב אהרון, שאפשר להגיד עליו שהוא היה אוהבן של ישראל במלוא מובן המילה, ותמיד המליץ טוב על ישראל, והוא לא נתן לדבר שום דבר רע על יהודי. עד כדי כך שסיפרו שפעם אברהם הסעיד בליל שבת מתחת לחלונות שלו, מתחת לחלונות של הבית, והיה רעש נורא, הרוב אמר בקול, דוסיזה יולדס, מסיעים יולדס. כולם התפלו, מסעיד לוקחת יולדת. בטח הוא רצה להמתיק את דרכו, אבל במקרה הזה ביררו וזה באמת היה יולדת. פעם שעברו מתחת לבית בשבת לפני בוקר קבוצה תל אביבית, זה החבר מתל אביב, עם קולות, צעקות, שירים, ריקודים, אז אמר לגבויים לא להגיד להם שום דבר, אני אגיד. הוא אמר שהם כל הלילה למדו בחשק והתלהבות, ועכשיו הם שמחים. ככה זה אצלו היה, כל דבר ודבר להמתיק טוב לעם ישראל. פעם היה שהוא הלך בשבת עוד לבז עם אבא שלו בפסוח דוב, ומולם הלך הרופא של העיירה, ושהוא ראה אותם מתקרבים, אז הוא זרק את הסיגריה. אז בפסוח דוב אמר לבן לרב אהרון, הנה הצדיקים שלך. אם הוא שכח ששבס היום, אז איך הוא פתאום נזכר לזרוק את הסיגריה? אז רב אהרון אמר לו מיד, ברגע שהוא ראה אותנו עם השטריימלך, הוא נזכר ששבת. אתה הבנת, זה היה אצלו המוטו כל הזמן. להתאים מתכונים לרב אהרון מבלז זה דבר מופרך. אתה יודע כמה שהוא היה אוכל. אבל שמעתי פעם סיפור, אני חושב שגם ראיתי זה מודפס בשבת האחרונה באחד העיתונים העלונים, אני לא יודע, אבל סיפור ששמעתי מזמן, שהגיע איזה רופא מומחה לעיניים לבדוק את הרוב, ידוע שהוא סבל מאוד על העיניים, והרופא המומחה אחרי הבדיקה השאיר שם הוראות מה הוא צריך לאכול באופן קבוע שהגוף יתחזק וכך הוא יוכל לגבר על המחלה של העיניים. רב אהרון ביקש מהרופא שיכתוב ברור על נייר את כל ההוראות מסודר. אחרי שהוא גמר לכתוב והרופא יצא, אז הוא נתן את הפתק שהרופא כתב את הרשימה לגבי שלו, והוא אומר לו שהוא ממנה אותו שליח לאכול את המאכלים האלה במקומו. תקשיב את המשך הסיפור. המשפחה דאגה מאוד וביקשה מאח שלו, הבולגאי הרבה, שהוא אבא של הרבה של היום, שישפיע עליו לשמוע בכל הרופא. הבולגאייר נכנס אליו, הוא אמר לו ככה, שבדרך שהגיע לבלז הוא נסע ברכבת, והוא שמע שתי אנשים מדברים ביניהם. אחד אמר לשני שהוא מאוד טרוד מהעסק שלו, הוא מאוד עסוק, מהבוקר מוקדם הוא כבר טרוד עם הביזנס, אין לו זמן להתפלל, להניח תפילין כל יום. אז הוא שאל אם הוא יכול למנות שליח שיניח תפילין במקומו כל יום. אז השני אמר לו, איך אפשר? הרי זה מצווה שבגופי, ואיך אפשר לעשות שליח למצווה שבגופי? אז אמר לו חזרה שהוא שמע שגם הרבי מבז ממנה שליח למצווה שבגופי. הבז זרוב הבין את הרמז, הוא אמר שיחליץ לו את המאכלים, והוא טעה מכל דבר פירור. אז ככה תבין כמה שאפשר לקשר אותו לאוכל. אבל מה שיש כן מושגים בבלז, זה להקפיד על המנהגים, מה שנהגו לאכול במאכלי שבת וחג, והם לא נתנו לשנות שום דבר. אז אנחנו ניתן
מאכלי בלז.
מאכלי בלז שנהגו בשבת. זה מתכון של דג מיוחד, גפילטה פיש, שסביב הדגים היה הרבה. מתכון של לשון שנהגו לאכול בפרשת ויירו, ששם מסופר על הרבום שמעבר לשונות, אז היו מקפידים לאכול לשון. סרפל מרובה, שזה דבר שחייב להיות, זה לחם הפונים, זה נסביר בהמשך, בפשטידת תפוחי עץ מיוחדת, ממש כמו עוגה. ובעזרת השם, בהמשך נרחיב.
אנחנו נשמע אחד משירי חסידי בלז, ומיד אנחנו נחזרים אליך הרב גלטיס.
בשמחה.
Oh,
גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
יש יחסים לדמותו של הענק הגדול רבר מבלז, שירה של שולמית אייזנבך שגם מדבר על בלז. כל רינה וישועה בעלי צדיקים לרגל השמחה השורה בעולם של חסדי בלז. הודים מוצלים מאש, שרדו האחים הצדיקים לבית בלז, זכו לעלות לארץ ישראל ולחונת הפרה, וכאן להקים ממלכת בלז המעתירה. וכפי שאמר יהודי הקדוש בממד, כי ממלכת בלז תיקון לעד. וכאן בארץ הקים בלז רוב, ארבר, את קהילת קודש בלז בתבונה ובכישרון. ומשסתלק מן העולם לא נמצא יורש וממשיך. ואז הוכשר הינוקה בן אחיו את השרשרת להוליך. וכשהגיע היום והוא הקים את ביתו עם בת אדמו מוויז'ניץ להיות נוות ביתו, עד שזכו להיפקד עברו שנים רבות. משנולד הבן הודלק העולם באורות. נולד בן למשיך השושלת. לחצר בלז ברוך השם יש תקווה ותוחלת. גברה ההתרגשות ורבתה השמחה. כאן במקום תשרה הברכה. ומשהגיע לפרקו נשא את בת האדמו ממקוב. מגיעים חסידים לשמוח מרחוק ומקרוב. חצר בלז גדלה והוקמו קהילות. נבנה היכל מפואר, פה נשמעים קולות. חצר בלז היא כבר ממלכה. הוקמו בתי דין ארגוני נשים נוסח הרבץ למלכה. השנים חולפות והגיע עדודים. מגיעים מרחבי העולם חסידים וידידים. בשעה טובה ומוצלחת הנכד עיסה, את בת זוגו כדת לאישה. מעולמות העליונים יגיעו אורחים חשובים, האבות, האימהות, הסבתות והסבים. אמה שמלכות הרבנית יחיה, הם הינוקה תזכה ותראה כי ממלכת בלז הולכת וגדלה. פורצת גבולות התורה תהילה. ומשפע זה יושפו שמחות, אשר יהיו רפואות וישועות. ותפרוץ הרינה ותגרוף ותסחוף, לדבר הזה לא יהיה סוף. ויראו כל עמי הארץ כי שם השם עליך נקרא. מזל טוב, מזל טוב, בשעה טובה מוצלחת, נחיה ונראה את חסידות בלז גדילה ופורחת. רבי אהרון מבלז, רבי אהרון מבלז נולד באלול תף רשמם ונפטר בכף א' באב תף שיניות זין. הוא היה אדמו הרביעי של חסידות בלז ומקים חסידות בלז בארץ ישראל אחר השואה. הוא נולד כבן בכור לרבי סוחו דוב רוקח, האדמו"ר השלישי בשושלת בלז, ולבת ירוחם הרוקח נכדת רבי אהרון טברסקי מצ'רנוביל. בגיל צעיר התייתם מאמו וגדל בצל סבור רבי שועה רוקח. בגיל 14 התארס עם מלכה בת דודו רבי שמואל מסקל, ובבית הדר תפריש נולחת ניסה לה. השידוך נסגר עוד בחיי סבור רבי שועה מבלז ובידודו. לרבי אהרון נולדו מספר בנים ובנות ואיבד את כל משפחתו בשואה. לאחר פטירת אביו בשנת תרפ"ז, מונה למלא מקומו באדמו"רות ורבנות העיירה. בשנת תש"ג חולץ מגטו בוכניה ליד קרקוב תמורת ממון רב ביחד עם אחיו הרב מוטרי רוקח בלגרוי. בתדווה בייר באותה שנה הגיע להונגריה, התיישב בבודפסט למשך 8 חודשים עד כ"ד טבת תש"ד. משנודע לו שהגסטאפו עוקב אחריו ודורש מממשלת הונגריה את הסגרתו בחזרה לשלטונות הנאצים, עזב במהירות את הונגריה וביום ט' בשבט תש"ד הגיע יחד עם אחיו לארץ ישראל. האדמו"ר סירב להפצרות חסידיו לגור בירושלים, בני ברק ובפתח תקווה, ועמד על החלטתו להתיישב בתל אביב. את ביתו קבע ברחוב אחד ההם במרכז העיר, היו לכך נימוקים רבים, ובהם שבתל אביב אין שום מסגד או כנסייה, והעובדה שבכל האירועים הביטחוניים לא אפשרו התל אביב כניסת ערבים לתוכה. הקים מחדש חסידות בעלז בארץ ישראל, תחילה בתל אביב, ואחר כך בירושלים, ובבני ברק וחיפה. בקיץ מערב חג שבועות עד אחרי חגי תשרי היה שוב בירושלים עד שנת תשט"ו. תמיד היה בשכונת קטמון, מאוחר יותר ברחוב אגריפס ליד ישיבת בלז. בשנת תשט"ט נישא לחנה ביתו חיל חיים לוי ממקוב, ולמד את המור ביוסף מאיר פולק מברקסס שנוצח בשואה. בית נישואים האלה בן ובת מבעלה הראשון אדמור הפך לאביהם החורג, הבן הוא הרב רמלטר פולק, אדמור מברקסס פתח תקווה, הבת היא בליחי שהייתה נשואה לרב מנחם מנדלסון. בליל שבת, פרשת עקב קו באב תש"ז, נשמיע אדמור לחסידים שלו מסע תורני כרגילו מדליל שבת, בין השאר אמר, כשאבא או רבי נפטר מעולם, אם בניו או תלמידיו ממשיכים להתנהג בדרך הטוב שהוא לימד אותם, הם מרבים את שכרו של האבא או הרבי בעולם העליון. דבריו אלה התפרשו מוכר יותר על ידי חסידים כצוואה מפורשת של הרבי. במוצאי שבת כ"א באב נפטר בית החולים שערי צדק שהיה ליד ביתו. הלוויתו התקיימה למחרת, נטלו בה חלק אלפי יהודים מכל שכבות וזרמים, במקביל נערכו הספדים בתי כנסת בריכוזים החרדים ברחבי העולם. הוא נטמן בבית העלמין הר המנוחות בירושלים, וקברו מהווה מוקד משיכה לציבור החרדי אשר מבקרים שם במשך כל השנה, ובפרט ביום היורצייט כ"א באב. על שמו נקרא רחוב קדושת אהרון בקריית בלז בירושלים. ממלא מקומו הוא בן אחיו האדמו"ר לאריכות ימים ושנים במסך הדוב, שהיה ילד בזמן שנפטר דודו, וכן העניק לחסידות כמה שנים לאחר מכן. דברי תורתו הודפסו בספרים לקט אמרי קודש אישה כרכים על ידי אהרון רינגל, ספר מערה על ידי ישראל קלפולס, בספר הבינה והברכה, מכון מוסר רוקח בתשע"ה. בקרב חוגי החסידים פרסם הרב רוקח כצדיק, כבעל מופתים, בחזקי שרגע אלבוסטם הרב משינובה אמר עליו כשהיה צעיר לימים שכנראה שכח ממנו היצר הרע. נודע כי מי שממעט בחילה הוא טען שניתן לעבוד כך את הקדוש ברוך הוא באופן עלה יותר. הקפיד ללחוץ את ידיהם של ילדים מלפני גיל בר מצווה רק בצורת מגבת שבה התעטף בידו. מסופר כי אמר על עצמו במידה שאדם נולד אמא מותר לו להתפאר בה, אני ברוך השם נולדתי מידת הרחמנות. נודע כי בכך שאינו מסוגל לשמור רע על שום יהודי, אפילו ברמז. לכן הקפיד לא לומר על אדם שהוא מחלל שבת, אלא שוכח עיקר השבת, או החושב שיום שישי. הוא תמך בחזית הדתית מאוחדת בבחירות לכנסת הראשונה, שבה השתתפו אנשי אגודת ישראל יחד במזרחי והפועל המזרחי. כשאחד מחסידיו אמר שהתאחדו ביהודים וגויים ביחד, הזדעזע והורה להם כמה פעמים ליטול את ידיו 3 פעמים ולחזור ולומר שהתאחדו יהודים יהודים. לבסוף זירו שלו לומר שוב את דבריו הקודמים. כל ילדיו נולדו, שנרצחו, נפטרו בצעירותם בשואה. אנחנו נשמע אחד משירי חסידות בלץ. Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
השמש כבר שקעה, כוכבים מתחילים לצוץ בשמיים, העולם מתחיל להתכונן לשינה.
או שלא. ערב חי, התוכנית התוססת של בין הזמנים, עם חידונים, אורחים, משימות ואתגרים. ערב חי, בהגשת אריאל ברמן, כל ערב בשמונה, כאן בכל חי.
אייל, בחור ישיבה בן 16, הלומד במדרשיות של בית מרן, לקה במחלה הארורה בגזע המוח. לאחר שעבר ניתוחים מסובכים, מצבו הבריאותי ממשיך להיות קשה וסכנת חיים מרחפת מעל ראשו. הזמן דוחק. כדי להציל את אייל, עליו לעבור ניתוח ראש במרכז רפואי מיוחד בחול בעלות של 183,000 דולר. הוריו בקריסה כלכלית ואין בידם להציל את בנם היחידי. מחייגים לאגודת בית מרן ומסייעים איש איש כפי יכולתו. 02-650-2728. אנו אוספים שקל לשקל למימון הניתוח. אגודת בית מרן. 02-650-2728.
100%.
כן, 100% חופשה, גם באוסטריה. 7 לילות, כולל טיסות ועברות, במסגרת המבצע הטיולים עלינו. מערו והזמינו בסי-טראבל, חופשה במלון ויקטוריה החדיש והמודרני. בעיירה קפרון למרגלות האלפים, בחשות גלת מהדרין. צלצלו עכשיו והזמינו. סי-טראבל, 03-57-88-888. 03-57-88-888.
הקיץ מבקרים במנטוסטור, החנות של מנטוס בנמל תל אביב. בואו להתרענן עם מגוון מוצרים מדליקים במהדורה מוגבלת. החנות פתוחה עד ראש חודש אלול. אל תחמיצו.
מודיעין שלום.
אני נוסע לאומן, אפשר לקבל בבקשה מספרים של מסעדות כשרות?
מתנצלת, אין לי.
מהיום מבררים אחרת. מה קשר? אפליקציה חדשנית המכילה את כל סוגי העסקים ואת רמת כשרותם. מסעדות, סופרים, מלונות ועוד. מה קשר? הורידו כעת למכשיר.
טריידין לוהט בשעוני גנט. הגיעו עם כל שעון ישן והתחדשו בגנט חדש. עד 1,000 שקלים החזר על השעון הישן בקניית שעון גנט. גנט, מותג השעונים המוביל בישראל. להשיג בחנויות השעונים בכפוף לתקנון.
יחל ישראל, עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
נוח שמענו, איש צדיק תמים היה בדותם. אברהם אבינו התהלך לפני ויהיה תמים, כל מיני תוארים. אבל איש רוח יש רק פעם אחת.
יחל ישראל, ימי שישי 10 בבוקר, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
Thank you.
אנחנו חוזרים חזרה אליך שוב, לילה טוב הרב מוישי גולדס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. אנחנו נפתח עם הפרשה, פרשה סייקב. ואויו עקב תשמון, האורחיים הקודש מפרש, ואויו ידוע שזה לשון שמחה. ועקב הפירוש, הסוף והתכלית. אז הוא אומר כך האורחיים, שהעיקר השמחה אצל יהודי, זה רק מתי שמקיים את המצוות ומגיע לסוף והתכלית של כל התורה והמצוות. אז זו שמחה אמיתית. והרב גליץ, הנושא שבחרת השבוע על הרבי מבלז, רבר מבלז, שמי שהכיר אותו בוודאי יודע איך אצלו היה קיום כל מצווה ומצווה עד הסוף במסירות נפש. אפילו מי שלא הכיר בטח קרא את אחד מהספרים עליו, וגם דרך הספרים אפשר להבין איך היה אצל העניין של קיום התורה והמצוות. ועכשיו בפרט הספרים החדשים, אני מאמין, אני לא ראיתי יותר, אבל אני מאמין שהם בטח מלאי בטוב טעם ארוחי.
אני רוצה להגיד לך שאני יושב מרותק מסביב הספרים שהוציא דודו זילברשלג, צנצנת המן, ארבע כרכים.
אני כבר כרכשתי את הספרים, עוד לא הספקתי לפתוח. בעזרת השם.
פשוט מרתק.
אני בטוח שזה צריך להיות יפה. ודווקא דבר אחר של הרב מבלז, יש יחסית הרבה ספרות. ברש"י הקודש מובא, על ואויו עקב תשמון, אז הוא הרש"י אומר ככה, אם מצוות קלות שאדם דש בעקבה, והכוונה שהוא לא מחשיב אותם, ואת המצוות האלו תשמעון, זה בוודאי מראה כיוון של אדם שגם הוא שומע מצוות פשוטות, בוודאי מתייחס למצוות גדולות. אצל הרבי מבלז ראו סגנון אחר שקיים במצוות. וסגנון שראו אצלו, אפשר להבין את הפירוש החסידי על הנושא של אדם דש בעקבה. וכך מוסבר, כמו בזמן שאדם הולך, הוא דורך על העקב, וכל כובד משקל של הגוף של האדם מונח על העקב, והעקב סוחב הכל, כמו איזה בולם זעזועים, ובכוח הזה הוא דורך, כך צריך יהודי לקיים מצוות השם עם כל הכוחות, להכניס לכל מצווה ומצווה שהוא עושה, לא רק במצוות חמורות, אלא גם במצוות קלות, כמו שמובא בחז"ל, וזהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין את הידי מתן שכרן של מצווה. הכוונה היא שבאמת לא צריכים לדעת את השכר, כדי שעיקר עשיית המצווה צריכה להיות בכוונה לעשות לכבודו יתברך, לריח ניחוח להשם, כמו שמובא, שאמרתי ונשא רצוני. לעשות רצון השם. כל מה שאמרנו, זה מאפיין את רבר מבלז. ומה שבלט בעיקר אצלו, זה היה מצוות אהבת ישראל. כמו שאמרנו בפתיח, שזה כמעט כולם דשים בעקב, אצלו זה היה עד כלייס הנפש. עד כדי כך שהוא לא נתן אף פעם לדבר על אף יהודי, ובוודאי לא לקטרג על יהודי, בכל מצב שיהודי יהיה. כמו שפעם סיפרו שקראו לאיזה מישהו שם את הכנס לו בבית דברים, איזשהו איש החזקה תקרא לזה. וזה היה מתי שהוא דאגר בתל אביב. והיה שם איזה ברז שהוא דלף, הוא לא נסגר, הוא טפטף כל הזמן. והביאו את האיש הזה לתקן, וזה טיפוס מחמיר, ראה מי המתקן, אז הוא אמר לבל זרוב, שהרוב ידע שהאינסטלטור שעובד אצלו, הוא מחלל שבת. והרבי מפרנס מחלל שבת. והוא אומר על עצמו, אני עצמו ראיתי אותו מעשן סיגריה בשבת. הרוב עונה לו, לא נכון, זה היה בערב שבת. והאיש מתעקש, לא נכון, זה היה שחזרתי ממערב. הרוב אומר לו, לא, זה היה בערב שבת עוד לפני מלחם, עוד לפני שהוא התפלל. בקיצור ויכוח, הוא אומר ככה, הרוב אומר, אתה יודע מה, בוא נקרא לבן אדם עצמו ונשאל אותו. מתי זה היה? קראו לה אינסטלטו, והרבי אומר לו, תשמע, אני אומר שאתה ישנת לפני שהתפללת. והאיש הזה אומר שזה היה אחרי מערב. מה אתה אומר? אני שאלת לו עונה מיד, בטח זה היה לפני התפילה. הוא הרי, הוא יכול להתפלל. אז הרוב אומר לו, אתה רואה שסתם אתה העללת עליו עלילה. אז הרוב אמר ככה, אתה האינסטלטור שגרמת שאיש יהודי ידבר עליך, שחיללת שבת, אתה צריך להביא לי את הכנסת חצי קילו נרות. אז זאת אומרת היה ברינגרן לכטין שילרן. היהודי שהעליל עליך שאתה חיללת שבת, גם צריך להביא חצי קילו נרות. ואני ששמעתי את זה, אני גם צריך להביא נרות, והוא הוציא כסף ונתן להגיע ברשון המפריג, ואמר לו שילך לקנות נרות בשביל שלושתם. אני רוצה לספר לך הרגע לסיפור ירושלמי, אופייני, על הרבי מבלז. ממש סיפור שאני שמעתי את זה, אני הייתי, איך אומרים, תמה וממש משתומם. שהביאן הרבי רמות חשלמי מביאן היה בארץ לפני הרבה שנים. יש כאן, אני חושב, ש-50 וכמה שנים מאז שהוא היה פה. הוא רצה ללכת לבקר את רב אריה לוין, רב העשירים הידוע. וזה היה חידוש, למה? למרות שרבי היה אדם שלא היה בירושלים הרבה כמוהו, אבל אולי היה סוג של אישיות שגדולי ישראל היו באים לבקר אותו. בקיצור, ברב המתחיל שלהם החליט שהוא צריך לבקר אותו. צלצלו לרבי לוין לשאול אם אפשר לבוא לבקר, הוא ענה, לא, אי אפשר. זה היה מאוד משונה. רבי כזה מפורסם באמריקה, רוצה לבוא לבקר, והרבי אומר, לא, אי אפשר. זה ממש גם כן, זה לא מאפיין אותו. איך אומרים, זה לא מאפיין את רבי להגיד כזה דבר לא. אחרי כמה דקות הבינו את הכל. רבי הגיע בעצמו עם מונית, והוא התנצל, מה, הרבי יבוא אליי? הוא פשוט תפס מונית והגיע לרבי עצמו. תוך כדי שיחה שהם שיחחו ביחד, שואל אותו רמות חשלם אם יש לו סיפור מאבל זרוב. השאלה הייתה עוד הרבה יותר משונה מבקשת הביקור. בדיוק אצלו, שהוא אדם ליטאי, שואלים אותו על סיפור חסידי, ורבי עונה לו מיד, איך יגיע אליי סיפור חסידי, ועוד בפרט מהרבי שעדיין חי וקיים, ועוד לא התפיסו ספרים ממנו, זה היה שבל זור והיה חי. אבל תוך כדי מחשבה, אומר פתאום רבי, כן, נזכרתי, יש לי סיפור. והוא התחיל לספר שכל שבת היה כמוקדם, הוא הולך לבקר את האסירים במגרש הרוסים, כידוע. שבת אחד בבוקר שהוא נכנס לבית סוהר, הוא סיפר שהוא ראה אברך, שלא היה נראה שלאברך הזה יש קשר, איזו שייכות לבית סוהר. הוא לא נראה לא עבריין, לא איזה פושע, לא משהו כזה. אז ניגשתי לו, שאלתי אותו, אולי אתה צריך משהו, איזה עזרה? אברך עונה, לא, לא חסר לו כלום. שאלתי אותו עוד הפעם, ושוב עונה לי, לא, לא חסר לו כלום. כך הבא המפציר פה פעם שלישית, אולי בכל אופן משהו, אז אברך עונה לו ככה, אם אתה באמת רוצה לעזור לי, יש לי בקשה. היות ויש לי תפקיד מסוים, אצל הרבי מבלז בסעודה שלישית, אז הבן זרוב היה גר בקטמון. ואני מפחד שהרבי יחכה לי בהתעכב. מאוד כדאי אם אפשר להודיע לו שהיום אני לא אבוא, ושפשוט לא יחכה. האב הססרול של רב אריה הרי הייתה ללא גבולות, למרות שהוא כבר היה אז לא צעיר, אני חושב שהיה כבר בגיל 70 אז, הוא הסכים מיד בשמחה ללכת, ויצא על הדרך. אתה רב גלס יכול להמחיש למאזינים שלא מכירים באיזה דרך מדובר, ממגרש הרוסים ועד קטמון. אני חושב שזה שעה וחצי הליכה מינימום, לא?
לפחות היום זה שעה וחצי, מידע אז, אין כבישים, הכל...
בקיצור, רב אריה נסחב, ובסוף הגיע. הוא מגיע לשם, אמר לגבוהים שרוצה להכנס לרוב, בבז לא אומרים רבי, אומרים רוב. אמרו לה, עכשיו, מה אתה השתגעת? זה לא זמן קבלת קהל. הוא אמר להם, תשמעו, יש לי שליחות מבית סוהר, ואני חייב להיכנס אליהם. הם הכירו אותו כרב האסירים, שהוא אדם חשוב, הוא איש אמס, הכניסו אותו. הוא נכנס לרוב, מספר לו את השליחות. הרוב שומע, נפרד ממנו, והרבה יוצא. איכשהו יצא מתחיל ללכת חזרה, אגב, רצח אמר לו שהרוב קורא לו בחזרה. רבי חוזר, והרוב אומר לו, רבי, תחזור לתפיסה, לבית סוהר אומרים תפיסה, ותגיד לאברך שמותר לו לאכול משהו. בכל אופן, הוא לא בבית, וזה רחמנות עליו. רבי נפרד שוב, ויוצא לדרך. והוא התחיל לתכנן לו בראש את המסלול. הוא חשב לעצמו, אני קודם אחזור לבית, אני אטעם משהו, בכל אופן הוא בצום מהבוקר, ואני אמשיך לבית סוהר. תוך כדי מחשבות שהוא חושב איך ללכת, הגעה ברצח עוד הפעם, ושוב אומר לו שהרבי קורא לה. רב אריה חוזר, והרוב אומר לו, רב אריה, אל תלך קודם הביתה, תלך ישר לשם, כי אברך עדיין עוד לא אכל כלום עוד היום, זה רחמנות עליו. קיצור שרמות חשלם מביאן שמע את הסיפור, הוא אמר, כזו יסעב את ישראל, ורב אריה אומר לרמות חשלם, שמאז ירגיש גם הוא כל הזמן, שהוא לא מספיק אוהב את האסירים, וכל הזמן הוא יתחזק בעשייה. הירושלים המאייסים. בנוגע למתכונים, כל אחד יודע כמה היה רב אריה מבל זוחל. יש על זה לבד הרבה, 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 הרבה סיפורים, אבל אני לא חושב שיש עוד חצר שכל כך הקפידו על כל ענייני מאכלי השבת כמו שם. רק ידוע שרב אריה היה בוחר לבד מי יהיה הגבה שלו לכל דבר, לכל דבר היה גבה אחר, והיה גבה מיוחד שממונה על המאכלי שבת. ורב אריה היה מלמד אותו מה צריכים להכין לשבת וחג. הוא היה אומר לגבי, במטבח אף פעם לא הייתי, אבל איך להכין את מאכלי השבת, אני יודע. כי בבלז היה מסורת למאכלי שבת. עד כדי כך שאפשר ממש להמחיש. אז אנחנו נתחיל עם דג. אבל גם כן אני חושב שפעם אני שמעתי שרבן אמר שאצל אבא שלו וסוחדו הוא היה נוהג לשים חתיכת חלה בתוך המרק. ובשבת זה לא פשוט, אצל לטפול את החלה בתוך המרק, יש תנאים מתי מותר ואיך מותר, המרק מספיק חם או לא חם, וכמובן שהמרק היה מוכן לפי כל התנאים, אבל רבן גם רצה לנהוג אותו דבר. היו צריכים שלושה רבנים לדחוף את האצבע בתוך המרק שלו ולהגיד לו אם המרק כבר לא מצב חם שאפשר כבר לטפול את החלה. אני זה כמו שפעם סיפר לי לבטחן שמנצר הביא מרק, אז האורח אומר לו לא, תביא לי צלחת אחרת, אני רוצה חם חם חם. הוא מביא לו את הצלחת עוד פעם, אומר לא, אני רוצה אחרת. הוא אומר תגיד, אתה רוצה לשגע אותי? הוא אומר לו כל מה שאתה יכול להחליק את האצבע בתוך המרק סימן שלא מספיק רוצח. שזה, אנחנו נתחיל עם דג. אני חושב שבאחרונה דיברנו כבר על גפילטה פיש כמה פעמים, אבל כנראה שיש לזה איזושהי סיבה ואנחנו יוצאים לדבר על דגים. אבל בבלז היה חשיבות ועבודה מיוחדת על הדגים של שבס. הנושא של הדגים לבד אתה יכול לעשות שידור, איך הדגים היו עניין גדול. אני עוד אצלי עבד חסיד בלז הרבה שנים, אני חושב 15 שנה עבדתי חסיד בלז, ידוע, שלם אלבום, היום מנהל את החתונות בעולם הבלז. וכל פעם שהייתי קונה דגים, קרפיון עם חיים, היה נופל מפעם לפעם, קרפיון אדום, קראו לזה ג'ינג'י. איך שהיה נופל דג אדום, הוא לא שאל שום שאלה, שום דבר, אפשר או לא אפשר, אתה תפס את הדג, שם אותו בתוך מים, בתוך קרה, ורץ לרוב. ובאז מי שמביא דג אדום קרפיון, עכשיו אנחנו רק דגים חיים, יש לו זכות להיכנס עם זה לרוב. ככה שזה היה, עם הדגים זה היה סיפור. ואצל רבן מבלז היו מביאים את הדגים שהם חיים, כל ערב שבת וחג, ובסוף ימיו בפרט שהוא גר בירושלים, הוא היה מקפיד שיכניסו אליו את הדגים ממש חיים. הוא היה מתבונן עליהם מתוך דבקות עילה, והשפתיים היו ממש מרחשות, ולפעמים אפילו היה מרים כל דג ומדבר בענייני הדגים, והיה גם מקרים שהוא אמר איזה דג יבשלו לשבת. ויש פעם סיפור שאיזה חסיד שהביא מחוץ לדג מיוחד, סוג מיוחד, אבל הדג לא הצליח להישאר חי, ובגלל החשיבות של הדג הכניסו אותו לרבי. ורבן אמר שיבשלו אותו לחוד, לא עם הדגים החיים, שהוא לא חי כבר, וגם הגרישו אותו בטיש בצלחת נפרדת. אנחנו נגרש למתכון, שזה מתכון של גפילטה פיש גם טעים, וגם האקפדיה הייתה בבלז שלא יהיה עצמות, בגלל שבת, ואם יש עצמות, עד היום, אני זוכר את אברום מינסקי, אתה זוכר את אברום מינסקי שהיה לו חנות של רקמה במאה שורים, בפינת שרפינה, הוא מסכן לילה, לא אני חושב, ילדים. קיצר, הבל זרוב היה בטבריה הרבה שנים בחורף, תקופה ארוכה. אני זוכר, אני חושב שהבן שלו, ארמודחלה, היה איזה ילד קטן, אני זוכר שהיה משחק אצלנו בבית, ורב אברום מינסקי היה מהאנשים הבודדים שהיה בא כל שבת לצבריה, היה מגיע לשבת, היו מגיעים איזה 20-30 אנשים בערך, והוא היה מבשל את הדגים. אז הוא סיפר לי שדגים צריכים להתבשל מינימום 7 שעות ולפחות 10 שעות, כדי שהעצמות יהיו רכות לגמרי. דבר שהקפידו מאוד בבלז, היה ממש אנשים ממונים שהם היו עושים את הגפילטה פיש. אז ככה, קילוגרם דג אחד טחון, ואצל רבן, אפילו שבשלו הרבה מהדגים, זה לא הספיק, היו צריכים להוציא את הבשר מהדג, אז ככה משאירים את האור ואת העצם, מורידים רק את הבשר, ואחרי זה מכנים את העיסה, מחזירים לאור עם העצם, ומבשלים, וככה נראה כמנה רגילה. אבל בפנים זה היה דק תחון. וגם היה לו עניין שהוא רצה לאכול מולייסה, שכתוב לאכול משהו ממולה. אז ככה זה נראה כמו משהו ממולה. טכנית מקצועי אפשר לרקן את תוכן הדג כשהוא נשאר שלם. פעם כבר עשינו את זה, אני חושב, בשידור. ואז ממלאים ומשלים ויוצא דג שלם ממולה. אבל לזה צריכים באמת להיות מקצוען. אני אתן אפשרות יותר קלה, שאפשר לעשות מנה-מנה. כמו שאני זוכר שאתם היו עושים בבתים הירושלמים. פורסים את הדג לפורסות בעובי 2.5 סנטימטר, כמו שעושים פויליש, מקפיאים את הפורסות של הדג הקפאה חלקית, חצי הקפאה, אז אפשר בעזרת סכין קטנה להוציא את הבשר החוצה בלי האור והעצם. השיטה היא מאוד פשוטה. תוקעים את הסכין למנה בין הבשר צמוד לאור, וככה בעדינות משחררים את הבשר מסביב מהאור. כך עושים אחרי זה בצד השני, תוקעים את הסכין בין הבשר לעצם, וגם משחררים את הבשר בזהירות, הבשר יוצא החוצה, והעצם והאור נשארים. ואז על הבשר שהוצאנו מוזקים מלח, משאירים את זה כמה שעות, אפשר אפילו לילה, תוכנים את הבשר של הדג עם חצי קילוגרם בצל מעודה, אנחנו מדברים על קילוגרם, כן? גזר אחד מקולף, את הבצל כדאי לעדות קודם שהוא חתוך לרבעים, מעדים אותו איזה חצי שעה בסיר עם מכסה, על אש נמוכה, מקררים ואז תוכנים. ויחס של הטיבול, זה כמו שאמרנו, קילוגרם דג, חצי קילו בצל מעודה, פעורי לחם שלושת רבעי כוס, או חלה בלי הקשה, מושרת במים בזכותה, נפח של חלה גם כן של שלושת רבעי כוס, שתי ביצים, ארבע כפות סוכר, מלח, כפית מלח, אבל להתחשב במלח שמלחנו את הבשר לפני שתחנו. פלפל שחור בערך חצי כפית, ולמרות שפעם שמעתי שהרבר אמר שבז לא שמו פלפל, וקצת זנגוויל תחון. ואיזה שליש כוס מים וכף שמן, להרווף טוב, ממש ללוש את זה, אפשר במיקסר, 10 דקות דרך, לישה איטית. משים את העיסה במקרר לשעתיים, ואז ממלאים את המנות של האור עם העצם במילוי, מחליקים לשתי הצדדים עם ידיים רטובות, ככה מכל השאריות שנוצרים סביב האור, יוצא מנה נקייה, אפשר להקפיא את המנה ככה על מגש, יותר קל בבישול. כל פנים, בבישול, בבלז, מגישים את הדגים ואת הפישך בצלחת לחוד. ואוכלים מהפישך לפני הדגים, ככה מנהגי בלז. כדי שיצא ציר פישך מוצלח, כדאי לשים בסיר בבישול קודם עצמות ואורות של דג. מקבלים את זה בחינם, זה כל דייג. ממלאים מים בסיר גובה שליש, מטבלים מלח, סוכר, פלפל, תואמים בטעם, צריכים להרגיש את הטיבול מודגש, שמים 2-3 בצלים מעודים חתוכים לרבעים, אפשר לעשות יותר מה שמכנים לפני התחינה ולשמור חלק לבישול. שתי גזרים פרוסים לטבעות, כמובן קלופים שטופים ופרוסים לטבעות, מרתיחים את המים עם העצמות והאורות והגזר והבצל ומבשלים לפחות חצי שעה, ואז מכניסים את הדגים במצב שהמים מבעבים. לא צריך להיות הרבה נוזל בסיר, המים מתווספים תוך כדי בישול. ובבלז היו הדגים מתוקים מאוד, אז אם רוצים לעשות בלז ופיש אמיתי, באותו מתכון מפזרים סוכר מלמעלה בבישול, מפזרים למעלה סוכר. ואמרנו, בישול לפחות 7 שעות, אם רוצים בלז ופיש. ומוצאים את הדגים כמו שצריך, ואז הפישוך מסננים ומקבלים מרק פישוך ציר קשה כזה, אפשר להגיש את זה לבד. ואני זוכר שפעם סיפר לי מישהו שעוד הבן זרוב היה גר בחיפה פעם.
כן, נכון. שהגיע לחיפה.
יופי, סיפר לי כבר לפני הרבה שנים, אני הייתי, יש לי בחיפה גיש את זה הרבה, סיפר לי שם איזה בזה חוץ את זקן שרבן תמיד היה אמר להוסיף סוכר, להוסיף סוכר, צילג ציקר. זה אני זוכר את זה, הוא סיפר לי. וגם כאן היה קובע כמה זמן לבשל את זה, שזה יהיה כמו שהוא רצה. מה שיש עוד דבר מעניין, שרבן הקפיד שאת הדגים יבשל רק גבר ולא אישה, והגבר צריך להיות איש חשוב. ואפילו את האש שמשלים את הדגים יבשל רק גבר. דברים מעניינים שאי אפשר להבין. ויש הרבה סיפורים על זה, סביב הדגים, הוא זרק פעם את הראש מתחת השולחן, כמו מתפלאו למה, והיה כל מיני מייסה סביב זה. הכל פנים, יש סיפור, באינגר שאייזר, היה איזה בלז חוס אחד, קראו לו רמר ארשלר. אתה בטח הכרת אותו. רבן היה קורא לו בשם חיבה, היה קורא לו רמייר פנדיוישנס. למה? כי הוא היה מביא כל שנה את ה, את ה, נו, את הערבות לשנה רבה. רמר גם היה נוסע כל שנה לשבסגוד לתל אביב לרבה. אצל משפחת ארשלו, בזמן הצנה, שמרו שם שתי דגים קרפיונים גדולים לחג, לחג הפסח. הם שרו עליהם בתוך איזה ונה. איך אומרים ונה בעברית?
אמבטיה.
אמבטיה, לא, זה לא ממש אמבטיה, זה ונה זה כזה.
כמו פיילה,
עבודה של הפיילה. מה, זה, צריכים לראות את המצגת שלך. היום יש ברדיו שמראים דברים חיים, תכניס לאתר פה מצגות של הדברים האלו. פעם ראיתי אצלך, עשיתי את זה בעולם איזה הרצאה, והבאת השקופיות, היה ממש מעניין. בקיצור, אמר ראוסטר, זה לפני שהוא נסע לשבס הגודל, תל אביב, אז הוא בקש מאמא שלו שתיתן לו את השתי הדגים האלה שיקח את זה לרבי לרבן. בהתחלה האמא לא הסכימה, אמרת לו, מה, אתה השתגעת? כל החורף שמרת על הדגים כדי שיהיה לפסח, עכשיו אתה רוצה לקחת את זה? בקיצור, בסוף היא הסכימה והיא אמרה לו שבזכות זה יהיה רפואה. היה שם אחד בני המשפחה שאולי היה בריא, ואמרה, בזכות זה תבקש ברכה מערוב וקח את הדגים. בתקופה ההיא, בזמן של הצנה, היה הרי אסור להעביר אוכל. היו בודקים בדרכים, אתה יודע. רמר חשב, איך הוא יצליח להגיע לנסועת תל אביב עם דגים חיים? בסוף החליט לנסוע ברכבת, כי ברכבת היה פחות שוטרים. וככה, אתה יודע, הוא שם את זה באיזו חבילה, ושם את החבילה לידו, ותוך כדי נסיעה החבילה זזה, ימינה ושמאלה, הדגים קפצו בפנים, היה שם שמח. אבל אחרי מאמץ גדול הוא הגיע לתל אביב לרבן. מתי שהוא הגיע לרבן, הודיעו לו שרמר הביא דגים, רבן קם והלך לקראת הדגים. ואחרי שמשפחת ארשלו קיבלו את הברכות, הם כבר לא התחרטו שהם שלחו את הדגים לרוב. אחד ממנהגי בלז, זה בשבס פרשת זיירו, מכנים בתיש לשונות עם חרדל. שיש את הסיפור עם המלוכים שברכרת עברו, מתן הנשונות של חרדל. אני אתן מתכון של לשון בחרדל, לשון שיוצאת מצוין. אז ככה לוקחים לשון, שמים את הלשון בסיר, ממלאים מים, מוסיפים לסיר 10 גרגירי פיפל אנגלי, 5 יחידות עלי דפנה, 3 בצלים כלופים שלמים, ושורש פטרזיליה אחד. זה נקרא גזר לבן. 3 כפות שמן, מרתיחים, מנמיכים את האש, מבשלים עד שהלשון מתרככת. זה יכול לקחת גם כן 3 שעות. פשוט בודקים, נועצים סכין ומרגישים אם זה רך או לא. כשזה מוכן, מוצאים את הלשון מהנוזל ומקלפים את הקליפה. את הקליפה חשוב לקלף מתי שזה עוד חם, אז זה מתקלף יפה ובקלות בלי לפצוע בבשר. הקליפה נפרדת מהבשר יפה. היות וזה חם זה קצת קשה, יש אפשרות טכנית מאוד קלה. לוקחים כלי קערה או סיר ריק, ממלאים אותו במים, שמים את הלשון בתוך המים, ואז פשוט דוחפים את הידיים, יותר קל, המים מקררים קצת את הלשון, ואפשר לקלף את זה בפנים. אחרי הקילוף מקררים טוב את הלשון, ממש לקרר טוב טוב, אפילו ללילה במקרר, ואז פורסים את זה למנות. טכנית לשון יש חלק צר ויש חלק עבה. אז כשפורסים את הלשון, את החלק עבה זה לא בעיה לפרוס. אבל כשמגיעים לחלק שצר, פורסים באלכסון שלא יהיה פחת ויהיה מנות יפות. מסדרים את הפרוסות לשון בתבנית בצורת קלפים ומכנים רוטב. במחוות או סיר, שטוח או מחוות עמוקה, שמים רבע כוס שמן, מאדים בשמן 4-5 שיני שום פרוסים, לעבוד על אש נמוכה, ולהוסיף כוס סלרי אמריקאי קצוץ, סלרי קלחים. מאדים עוד כמה דקות, ואז להוסיף 3 כפות חרדל, קצת קורקום לערבב, תוך כדי עידוי, ואז להוסיף קצת פלפל שחור, קצת אבקת מרק, ולהוסיף ליטר מהנוזל שהלשון יתבשל בו. להרתיח, לבשל לצמצום בערך עד שזה נהיה נשאר 2/3 מהכמות, ומסמיכים את זה עם קורנפלור, שמה קורנפלור מעובב עם מים, מערבבים, תואמים, הכל בסדר, אם לא חסר מלח או משהו, אז יוצקים מהרוטב על הלשון שנמצאת בתבנית, מכסים את התבנית בנייר פרגמנט לנייר כסף, מכניסים לתנור על חום 170 מעלות, לעוד איזה חצי שעה, ואז מתקבל לשון ממש מיוחדת. הרב גלס, אתה חסיד קרלין. השבוע יצא חסים שירים של קרלין, היה חתונה של קרלין, השבוע לא.
שיר בוחס...
נו, תעשי לנו משהו היום.
מחר בערב יש שיר בוחס בגבעת זאב, כן.
ואני מקווה ששם לא יהיה בעיות עם משטרה.
לא, לא.
ואתה יודע שבלזו היו משודחים גם עם קרלין. ורבר ובלזו סיפר שרבו שר מסטולן, הבן שלה בשר, היורצת שלה בסיוון, נכון?
היורצת שלה בסיוון, כן.
בקיצר, הוא נסע פעם למעיינות מרפא בטריסקוביץ', משהו בגליציה. ולשבת הוא נסע לבלז להיות שבס אצל רב שלום בלזו. כשהוא הגיע לבלז, הזהיר רבו של תגרבה שלו שלא יגלה לאף אחד מי הוא ומאיפה הוא. הוא עמד בצד בבית כנסת והתפלל. בליל שבס אחרי התפילה היה הסדר שכולם עברו, כל הכסידים וכל האורחים היו עוברים אצל רב שולם להגיד גיד שבס. רב שולם כבר היה אז במצב שהוא לא ראה בכלל, הוא היה סגנוער. פתאום באמצע שהקהל עובר לגיד שבס, רב שולם קם והוא התחיל לעבור בבית הכנסת מצד לצד כמו שהוא מחפש משהו. ככה מסתובב ומריח את האנשים. עד שהוא הגיע לצד מערב, ששם עמד רבו שם סטולין, הוא התפלל בדוויקוס נפלאה שם, רב שולם ניגש אליו, הושיט לו יד בשמחה, הוא שואל אותו, למה הוא מתחבא? עד שהאדמו"רים הקודמים מקרלין, תרחו להודיע לי שאתה פה. קיצור, רב שולם נתן לו יד, לרבו שם, והוביל אותו על המקום שלו, והושיב אותו לידו. רב שולם אמר לו, אנחנו נהיה מחותנים, ומחותנים צריכים להיפגש. תקשיב את הסיפור, אחרי 80 שנה התקיימה הנבואה של רב שולם מבלז והם נהיו מחותנים והנין שלו, רב שולם מאפטה, הבן של רב סוחדוב נהיה חתן אצל רב שולם הינוק המסטולן כשהינוק היה חתן של רבו של סטולנו. אנחנו ניתן צימס של הבעל שם טוב, פרפל וגזו. בבלז הקפידו לאכול פתיתים, פרפל מרובעים ולא פרפל מגורדים.
למה?
למה? כי את הפרפל אוכלים זכר לחם הפונים, ולחם הפונים היה מרובה. והקפידו, וגם הקפידו בבלז, שמתי שמגישים את הפרפל, שהם יהיו רותחים, לא סתם רותחים, שיוצא מהם עשן. והסיבה, כי את לחם הפונים היו מחליפים כל שבת, והיו מגביעים אותם להראות לאויל הרגולים, ראו חיבסכם לפני המוקרים. שאפילו שהלחם מונח שבוע על השולחן, זאת טרי, ואיך ראו מרחוק שזה טרי בלי לגעת, אלא מה? ראו את האשן שהיה יוצא מזה, כמו שלחם יוצא מהתנור, אז ככה הפרפל צריך להיות גם כן אשן. ככה נגעו בבלז. פרפל זה לכאורה דבר פשוט, לבשל. לא צריכים שום יועצים. אבל אם רוצים שהם ייצאו רכים ולא דבק, אחד-אחד, אז צריכים כן לבשל נכון. אז בסיר בגודל מתאים, שמים שמן, יחס על כל כוס פתיתים, רבע כוס שמן. יש גם ששמים בצל קצוץ, אבל קצוץ דק מאוד. מעדים את הפתיתים טוב טוב, עד שהם ממש משכימים, מוסיפים מים רותחים, אם זה פתיתים מרובעים, יחס המים על כוס פתיתים, כוס ורבע מים. מטבלים במלח, קצת פלפל, מביאים לרתיחה, מבשלים על אש נמוכה, ממש נמוך נמוך, בסיר מכוסה, מכוסה טוב, ממש אטום, לפחות 20 דקות. מפעם לפעם לפתוח ולתת עירוב עם מזלג בצורת עברור. ואז יוצא פתיתים אחד אחד. אנחנו נמצא בכל זאת בסיפורי ירושלים הרגילס. הזכרתי סיפור מעניין. חוכמה ירושלמית, איך אומרים, דמיונית. אחד מהגבויים של הבן זרוב, שרבן זה היה יוסל אייכלר. כבר דיברנו עליו כמה פעמים, אבל כמה שמדברים עליו זה לא מספיק. אתה יודע שהוא היה גב עם מסירות נפש, אתה יודע מזה? היה פעם סיפור שהיה רופא ואמר, הרי רבן בלז תמיד תשים לב כל התמונות שלו זה עם פרווה. אתה יודע למה? כי תמיד היה לו קר והוא לא הרשה לפתוח חלון. הוא היה צועק גוואלד, דכתר פגליברט, אמר בפנסוס. קיצון אחד הרופא אמר שהרוף חייב לצאת החוצה, לשאוף אוויר צח. הוא לא יכול לחיות עם האוויר החנוק. איך רבי יוסף הוציא אותה החוצה, אני לא יודע, הוא הוציא אותה החוצה, איך שהוא יצא, הוא נעל את הדלת, שם את הוותר בכיס. הוא ישר התחיל לצעוק, גוואלד, חבר פגליו, תפתח לי את הדלת. יוסף אמר, מיין דרוב בלק נורזם. אמר, אני חבר פגליו, זאת אומרת, רוב מי זיין גזינט. הוא ראה שזה לא הולך, אז אמר לי, חבר ורדוף ובידה ולטן. אז רואה אותך משתי עולמות, יוסף אמר לו, דרה בקמל פרוואפן, אם דרה בזיין גזינט. אז הוא אמר, דוס איז החוסיד. ואז הוא ברך אותו, ואתה יודע את הברכה של יוסף לבי העיניים עד, 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 עד יומה האחרון. על כל פנים, מה שאני רוצה לספר לך, שרבן היה שותה כל יום ארוחת בוקר אחרי התפילה, שזה כבר היה צהריים, אתה יודע, הבוקר שזה כבר היה צהריים, שהוא גמר את כל העבודה, הוא היה שותה השולח לקווה. איך אומרים שולח לבעברית?
ספל.
זה לא ספל, זה משהו ספלון כזה, זה כזה רחב, ופעם זה היה השולח לו. בישיבות עוד אני זוכר שהיה שולח לך, אני הייתי בחור. על כל פנים, וההוראות של רבן היה בדיוק בכל דבר, אז ההוראות היו ככה, שתי שליש מים ושליש חלב. ואחד מהתפקידים של, של, של יוסל, רבי יוסל אייכנר, היה להכין את הקפה בבוקר. רבי יוסל היה גם במסור, הוא רצה שלרבי יהיה יותר כוח. הוא עשה הפוך, שתי שליש חלב ושליש מים. ויוסל שמח שערוב שותה, והוא לא תפס מה שהוא עושה לו. עוד גמיינת זה נרתם הוא. אחרי תקופה שהיו צריכים להחליף גבי, ורבן כדרכו שהיה נותן את, ה, את כל ההוראות לגבויים, אז שהגיע לנושא של הקפה, אז הוא הסביר לגב החדש איך צריך לעשות שתי שליש מים, שליש חלב הכל, והוא הוסיף ואמר לגב החדש שלא יעשה את הוורס שיוסל היה עושה. מה יוסל סוורס שלא יעשה. יוסל חשב שהוא לא יודע. ניתן אפל קיגל, אפל קיגל, שזה היו עושים בכל שבת, וזה בכל, אולי שבת מיוחסת יותר, אבל זה היה המצרך שהם מרגישים בשבת. אפשר להכין במיקסר, בצק, וזה פשטידה שאפשר לקרוא לזה אוגה גם כן. אז בקיצור, במיקסר שמים 3 כוסות קמח, 3/4 כוס שמן, ביצה אחת, כוס סוכר, וסקית אחת של הפחת אפייה, וסקית אחת של סוכר וניל. לשים את זה לבצק, לישה מהירה, רק שכל החומרים מתחים, הבצק יוצא כזה פירורים, מחלקים את כמות הבצק ל3 חלקים, ומכינים מילוי. בפומפייה אהבה מגרדים 5 תפוחי עץ גרנד, עדיף מקולף, מוסיפים לתפוח המגורד, 1/4 כוס סוכר, 1 סוכר וניל, קצת קינמון, ולפי הטעם, אני חושב בערך 0.5 כפית זה מספיק, לערבב, וגם את המילוי לחלק ל2. לוקחים תבנית עגולה בקוטר 35 סנטימטר, משטחים חלק אחד של הבצק, שמים מעל 0.5 מהמילוי, שוב שכבת בצק, להניח בעדינות שזה יישאר שכבות ולא יתערבב, ושוב את שער המילוי, ושוב חלק האחרון של הבצק. בסך הכל בסיכום יוצא 3 שכבות בצק, 2 שכבות מילוי. עופים את זה בתנור חם 190 מעלות, בערך 45 דקות, עד שעה, ולבדוק. יוצא פשטידה ממש מיוחדת. אנחנו נסיים עם סיפור מרב שון מבלז, שהיה פעם באיזה עיר, והוא התאכסן באיזה אכסניה, בעלת הבית הייתה אישה מבוגרת מאוד ויראת שמיים. כשרב שולם נסע משם, היא ברכה אותו האישה, שהרבי יזכה לגילוי אליהו. אז הרב שולם מבלז ענה אומן בכוונה גדולה, אגב בשעיה אז, ראה את כל המחזה, הוא צחק, רב שולם צריך ברכה של אישה שלו, קיצר יצאו לדרך והגיעו לפנות בוקר לאיזה עיירה לפני התפילה. רב שולם אמר שדבר ראשון הולכים להתפלל. נכנסו לבית כנסת וראו שהבית כנסת ערוך חגיגי כמו שבת וחג. שאלו מה זה? התברר להם שיש שם ברית שמה. פעם בריתות לא היה כמו היום שיש כל יום ברית והולכים לעולמות. כשהברית זה היה יום חשוב. אני עוד זוכר בצבר ישע הבריתות. היו שרים בצפילה שחס וחור, ישימו הבריס, היה מצלתיים, היו שרים שיר מיוחד, ואחרי התפילה עשו את הברית, בשבע כבר הייתה אחרי הסעודה. והשם אמרו מרבה כמו שצריך. בקיצור, רב שולם שואל אם הוא יכול להיות, אם הוא יכול אם הוא יכול, איך אומרים, להיות המועל. אמרו לו, לא, יש מועל קבוע בעיירה. וכם פעמים כבר יש לו ברית, יש ברית, הוא לא נותן את זה. שואל רב שולם, אם לא מועל, אולי אני יכול להיות הסנדק? אמרו לו, לא, הסנדק שייך לרב, זה לא הולך ככה. אומר רב שולם, אולי אם לא סנדק, לפחות אני אהיה חזן, אבל תפילה, אמרו לו, לא, ביום שיש ברית, החזן של העיירה, הוא ניגש לטבע. זו תפילה חגיגית. שאל רב שולם, אולי אני יכול להיות בלקוירה, זה היה מקרי, אמרו לו, לא, ביום כזה שמחה, בלקוירה הקבוע הוא קורא. קיצור, החזן ראה שרב שולם כל כך מתעקש לאיזה כיבוד, הם לא הכירו אותה, אבל בכל זאת נעשה רושם של אדם מכובד, אמר לו החזן שיגש לברוכס, ואחרי זה נראה מה יהיה. רב שולם ניגש לברוכס, והברוכס היה כנראה שרב שולם עם התלהבות שלו, אז אחז ניגש לו אחרי הקורבונס, אמר לו שהתפומפל כל כך יפה, שימשיך הלאה להיות הבלצילה. אחרי 18 ניגש לבלקוירה ואומר לו, שהרב יתפלל כל כך יפה, שגם יהיה בלקוירה. אחרי התפילה ניגש שמואל, אמר לו, רב שולם כל כך יפה, הוא יתפלל לקרב התוירה, שיהיה גם המואל. וכך היה לה, ניגש הרב, אמר לו שיהיה גם כן הסנדיק. עד שרב שולם היה בסוף חזן בלקוירה, מואל וסנדיק, כמובן שהשמחה של הברית הייתה סוג אחר של שמחה, והקהל היה בהתרוממות, וכבר ידעו מי האורח שלהם. אחרי שהכל נגמר, אמר רב שולם לגבי, את אליהו הנביא ראיתי הרבה פעמים. אבל בכזאת צורה, כמו שראיתי אותה היום, עדיין לא ראיתי אותה אף פעם. ואתה עוד צחקת על הברכה שהסקנה היא בעלת אחסן לברכה אותי. אתה יודע, הרב גרץ, אנחנו נמצאים בזמן שיש ברוך השם חתונות לרוב, בלי עין הרע. שבוע שעבר דיברנו על ט"ו באב, השידורים ועל הכל, ברוך השם, הברכה מתקיימת. אין בית כנסת שאין אופרוף, אין אולם שאין בו חתונה, אין בזמן שאין שער ברוך, בלי עין הרע. כמה יש לך הזמנות כל יום הלכת לאירועים?
לפחות בין 4 ל-5 הזמנות.
הבנתי, נו, אז אם אתה רוצה את יהודית, טוב, תבצע את זה, זה חצי יום עבודה.
אני נסעתי לאוטובוס בדרך לאולפן, ואז אני אומר למישהו, אתה יודע שפה באוטובוס הזה נוסעים איזה, בערך איזה 6-7 מיליון. אז 6-7 מיליון, כל אלו זה בעלי חובות של מיליונים. אתה מצרף את כל בעלי החובות ביחד שנוסעים באוטובוס, מהחתונות שמחתנים ילדים, כל זה ביחד זה כמה מיליונים.
ברוך לך, הרבה שמחות, שיהיה קל. על כל פנים, אנחנו צריכים לזכור את האמרה שאומרים בשמחות. אמרה שמשקפת את ירושלים. ומאיר הוא השם אלוקינו ראשון, באור יהודה בחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. מובא מצדיקים, שמעתי פעם פשוט בל שמובא, שמן הראוי שהקדוש ברוך הוא ישמיע לנו את הקולות של הששון ושמחה. בדיוק הלשון אישומה, מה זה אישומה? תשמיע לנו מה שכבר קיים במציאות. רק אנחנו לא שומעים, וזו הבקשה, שנשמע ונזכה בזכות בעל האלילה, שהוא כך אהב את ישראל, שנזכה באמת לשמוע את שופרו של משיח.
אמן ואמן, תודה רבה.
שיהיה גיד שבש וזכותות הגן עלינו.
אמן, אמן, תודה רבה, רבי שגוד ישראל, תודה רבה.
Bam 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 b גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
מספר ספרים יצאו על דמותו של רבן בלז, על חסידות בלז בכלל. ישנה ספרות ענפה מאוד בחסידות בלז. על מה שריתק אותי, זה הסדרת הספרים צנצנת המן. לילה טוב, ידידי הרב דוד חיים זילברשלג.
הלו.
שלום עליכם, לילה טוב, הרב חיים דוד זילברשלג.
לילה טוב, לילה טוב. ברך. כן.
אני מחזיק את הספרים צנצנת המן, ואני מרותק. אתה יודע, כירושלמי, ישר הלכתי לספר פניית תקרה, זה החלק השלישי, מה שנקרא הספר השלישי, ישר לחלק הזה של ירושלים. אדמור מבלז, רב אהרן מבלז, מגיע לירושלים, והגעתי לעמוד מה שנקרא שמעון ב', אני לא יודע מה הספר נמצא מולך, עם התמונה כן. המפורסמת של מאחורי הרוב נמצא יש לייכלר, והוא מצביע על הילד שעומד ממול ושאול אותו למה אין לך פאות כמו שלו.
זה... לא, הוא לא אומר, לא שואל את הילד למה, הוא מצביע על הילד שאין פאות ואומר, תראה איזה יופי הילד הזה עם הפאות. הוא תמיד הלך בכיוון החיובי.
יופי.
זה בעצם עובר כחוט השני בכל הספר.
ממש ככה. זהו, אז בוא, הספר. הספר, אני אומר לך, מרתק, הוא היה 13 שנה בירושלים, בארץ ישראל, והוא הספיק אמור.
כמניין שנותיו כאדמור בבלז.
וואה.
המניין י' ג' יש לו סודות גדולים מאוד, ולא, זה לא לעניין לתוכנית רדיו, אבל 13 השנים בארץ ישראל ו13 השנים כרבי בבלז הם בהחלט מחוברות באופן הרמטי לכל הדמות הזו.
והוא מספיק המון, הוא מספיק המון.
אתה ממש קלט על המטרה, החלק הזה שנקרא פינת יקרת, הרי הרבי מבלז הראשון, השר שלום, אמר שבלז וזיין הווינקל פינטוי רביר השמיים ביז משיח ודקימן. עד שמשיח יבוא, השר שולם אמר שבלז תהיה פינה של תורה ויראת שמיים. קראנו לה ספר פינת תקרת, אבל בבסיס הוא היה צריך להיקרא מבלז לירושלים. שזה בעצם המעבר, החוט השני מהפרק גלתה יהודה שמגולל את ההיסטוריה באמת הניסית של חילוצו של הרבי מבלז מעמק הבכה, שהיה נושא אמיתי של החיצונים וגם החיצונים שבקרבנו שניסו לערער את האימלטות שלו מעמק הבכה, שהיום אנחנו יודעים איזה נס של הצלה היה בכך, וגם יודעים מאז שהוא היה ממש גולת הכותרת של האדמורים שהיו מבוקשים על ידי הגרמנים ללכוד אותם.
גם בארץ, גם בארץ הוא לא סבל נחת, גם פה חיפשו אותו.
כן, גם פה חיפשו אותו, הסיפור היה מאוד מאוד מורכב, חיפשו אותו כבר בהונגריה שהייתה אז בעלת ברית של הגרמנים, והוא חולץ תחת ניירת של קצינים הונגרים כביכול, שנשבו במלחמת העולם הראשונה, והם כאילו, הניירת הזו שבו למולדתם. ו... הסיפור הזה הוא היה לצנינים בעיניהם של כל המתנגדי הקדושה וכל סוגי המתנגדים, אבל אני נוקט בלשון מאוד מאוד זהירה, כי אפילו עליו מי שמכיר את הספר תומר דבורה של הרמק, שהוא ממש בהפלגה מדבר על צדיקות, אז אני אולי יציין שני דברים ממש מדהימים ששניהם התחוללו במונקאץ'. אחד מהם שהזמינו סוס ועגלה לשאת אותו עם בני משפחתו במהלך ימי מלחמת העולם הראשונה כשהם שעו במונקאץ', והוא סירב לעלות על העגלה, והוא אמר לגיסו רפיניה למוסטילה, השם יקום דמו, שהיה נשוי לאחותו והיה איש קדוש בפני עצמו, שהוא לא מוכן בשום אופן לעלות על העגלה הזו. שאל אותו מדוע, אומר, תראה, לפי מיטב הבנתי, הסוס הזה כחוש מדי מכדי לשאת אותנו, וזה פשוט צער בעלי חיים. לא מוכן, והוא לא הסכים לעלות על הסוס והעגלה, עד שהביאו סוס, עגלה עם שני סוסים. זה סיפור אחד שנוגע לזהירות שלו בנושא של צער בעלי חיים. הסיפור השני, היה להם שכן במונקאץ', לא ולאותו רפיני אלה, לגיסו, שמירר את חייהם, וביום מן הימים הוא נעל אותם במחסן במשך 7 שעות תמימות. ורפיניה לאמר, אני מנסה לחלץ מגיסי כל פעם איזה כללה נמרצת על הגוי הרשע הזה, שאני משוכנע שאם הוא יוציא משהו מפיו, הגוי הזה יהפוך לגל של עצמות. ואחרי 7 שעות תמימות, שכבר הם היו סחוטים ומרוטי עצבים, רפיניה לפונה אל הרבי מבלז ואומר לו, נו, מה אתה אומר עכשיו על הגוי הזה? יש לך עוד מילה טובה עליו? אז הוא הפתיר במילה עמוד נר גוי. גוי משונה. זה המקסימום שהוא הסכים לומר על בריאה מבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אחרי כל כך הרבה סבב. זה פשוט קו מוביל בכל אורח חייו. ואני רוצה לומר מילה אחת בעניין שבח ארץ ישראל, שכידוע הוא הפליג הפלגה יתרה, לא הרשה, באותם ימים היו בארץ ישראל תפוחים לא הכי מהוללים בעולם, וכשמישהו העיז לומר מילה אחת על התפוח, היה צריך לשטוף את הפה ולחזור ולומר, הפירות של ארץ ישראל הם הפירות הטובים ביותר בעולם. וככה הוא נקט על יינות ארץ ישראל שאז לא היו משובחים. ואין סוף דברים שבהפלגה יתרה הוא שיבח. ואני רוצה לומר, אחרי כתיבת הספר ועיסוק בדמותו ולהפך ב...
מה זה הספר? זה 4 ספרים מלאים.
זה 4 ספרים, כן. 4 ספרים שאנחנו, יש עוד 2 שהם מוכנים, ופחדנו שזה יהיה מעמסה גדולה מדי על דורשי טובתו שירצו לקנות את זה, וממש זה כבר מפעל.
אנחנו מדברים על כל ספר, כל ספר למעלה מ-400 עמודים.
כל ספר כ-500 עמודים, וממש מחקר, ממש מחקר. אין סיפור שהתגלגל לידי שלא חקרתי ודרשתי. אולי פרט מעניין שימחיש את המלאכה הזו. ביום מן הימים מספר לי רבי נחום כהן, שהוא שמע מפי רבי שמאיר לוין, שבימים הקשים של הפדאינים שנרצחו אז 5 בכפר חב"ד, והרבה אזרחים שישנו את שנתם בביתם, הגיעו פדאינים אז, איך שנקראו הרוצחים הפלסטינים, ופגעו בהם ורצחו ללא רחם. ובן גוריון היה בלחץ גדול, והוא שאל את שמאיר לוין, מי היום רב גדול שיכול להתפלל בשביל לצאת למלחמה? אמר לו הרבי מבלז. אמר לו, אני מבקש שתלך אליו, תספר לו את כל מה שקורה ותבקש את ברכתו. הגיע יצ'מאייר לוין ביום רביעי בלילה לביתו של הרבי מבלז ברחוב אחד העם בתל אביב, והרבי מבלז אומר לו, ניתן לך מחר תשובה. הגיע למחרת, ביום חמישי הוא קיבל תשובה שהרבי מבלז אמר שיצאו למבצע. יצאו למבצע שנקרא מבצע בן צירה. מי שמכיר את מעללי חטיבות הצנחנים ויחידת קומנדו 101, זו יחידה שביצעה בערך כ-90 עד 96 כמדומני פעולות תגמול בשטח האויב. דבר מאוד מעניין שגיליתי תוך כדי, שכל הפעולות כמעט היו בליל רביעי אור ליום חמישי. זו פעולה יחידה שיצאה לדרך, זו הייתה פעולה ממש ערב הפעולה המפורסמת בקיביה, שהייתה פעולה גדולה ומפורסמת, שבראשה עמד אז אריאל שרון. הייתה פעולה יחידה שהתבצעה בליל שבת. מה התחולל באותו ליל שבת ברחוב אחד העם? הרבי ממתינים שהרבי מבלז ייכנס לטיש, הרבי לא נכנס. המשמש המיתולוגי רב שולם פויגל נכנס אותם לחדר של הרבי, והרבי דבוק ומתפלל ואומר משהו כל העת, והוא ראה שהרבי ממש אחוז שרפים, לא, 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 לא מתפקד איתו, לא, לא מגיב לו. בשעה אחת בלילה הוא נכנס שוב, הוא אומר, האוילם בחוץ מחכה לטיש, הרבי יצא. ואז הרבי אומר לו, שולם, עד שאחרון החיילים לא ישוב בשלום, הביתה, אני לא יוצא לקידוש. והמשיך להתפלל בשעה 4:15, הרבי יצא לקידוש. עכשיו אני רוצה לומר משהו. 4:15 לפנות בוקר הוא יצא לקידוש. ואני בדקתי עם המומחים לתחום, עם אנשים שמכירים את תולדות חטיבת הצנחנים, יחידת קומנדו 101. הפעולה היחידה שלא שב ממנה אף פצוע, הייתה פעולת בן סירה. אחת הפעולות הלא ידועות, לא פעולה גדולה, הייתה פעולה בכפר ערבי שבוצעה, אבל עד שהחייל האחרון לא ישוב הביתה, הרבי לא יוצא לקידוש, כי אהבת ישראל שבערה בו הייתה בכזה מקום עצום, שזה עמד הרבה הרבה לפניו, וידועים הסיפורים ממבצע קדש, מה קרה איתו 17 שעות תמימות, ליד המזוזה, אמר לי יוס לאייכלר שיחזיק אותו באבנט שלו, בגרטל, כדי שהוא יישאר מחובר לעולם הזה, ולפנות בוקר הוא שאל אותו, מה רואים בחוץ יוס עלה? מה רואים בחוץ? אז יוס לאייכלר אמר לו, רואים בחוץ יהודים כבר חוזרים מבסיקים. אז הרב אומר לו בכזו, בנעימה מפורסמת שלו, תראה מה איתי ותראה מה איתם, הם כבר אחרי התפילה ותראה איך אני נראה. וזה היה, הוא היפך בזכותם של ישראל והתפלל. הלילה יום ההילולה שלו, בוודאי זמן ראוי שיהפך באמת בשמי מרום בזכותנו.
הלוואי, תראה, אני עובר על הספר והספקת לדבר, לשמוע מהמון. אתה רואה בספר איזה מגוון של אנשים שהיו קשורים אליו, מי האדמור מגור שהגיע אליו, הפגישות בין הרבנים, הפגישות בין כל מיני אנשים, דבר מרתק. אני רוצה להגיד לך שאני הולך לחפש מה שנקרא את החלק הירושלמי שבי. לכותל המערבי, הוא מגיע גם לכותל. וידוע שהוא אמר על אבן מסוימת, הוא עמד על אבן מסוימת, וחיפשתי בספר את התמונה של האבן הזאת.
אני לא רציתי להיכנס, כי יש, יודעים היום איפה האבן, המניין שלנו, ישראל, המניין שלנו, שאנו מתפללים יחדיו בנץ, הוא למרגלות האבן הזו. ולא בכדי, כי אתה יודע שהיו שם כמה חסידי בלץ חשובים שכבר אינם איתנו במניין הזה.
נכון.
הסופר קליין.
נכון.
שזה היה לו חשוב להתפלל, אבל הסיפור עם האבן זה סיפור שמתחיל משנים ארוכות לפני, עם רבי ישוע למיבלס כבר, יש בספר באמת את כל ההשתלשלות, שזה סודות נפלאים שגדולים עלינו. יש הרבה מאוד דברים שהם בעצם הנעלם שבהם הוא גדול על הגלוי, אבל יש פה ושם גילינו, למשל, התגלית הזו שנמצאת בספר על משפחה שילדיה נפטרו בגיל צעיר, והוא הורה להם להלביש לילדים בגדי פשטן עד גיל 3, וגם אגב תפילה בכותל, שלחו מווינה את אבא של הרב ברומפלד, שהוא היה בן משפחה שלהם, שלחו אותו להתפלל באופן מיוחד מווינה בכותל לרפואת הילדים האלה, והנושא השלישי שהוא אמר לאותה משפחה זה לתת להם שמות של מלאכים, ואכן רב גבריאל שטרנפלד, שהוא היה בעל, אביו היה בעל, שהמופת הזה התחולל אצלו, נקרא בהשפעת אז רב שלמה בוימגרטן, שהיה מרבני וינה, נקרא באמת אכן גבריאל. ושנים אחרי הוא למד בישיבת נייטרה, והוא הגיע לבלז לראש השנה, סליחה, בישיבת גלנטי אצל רבי ישועה בוקזוהם, ובהשפעת ישיבות הונגריה היו מאוד מאוד מקושרים לבלז. הוא הגיע והרבי החזיק לו את היד 20 דקות תמימות, גבריאל בן אסתר, גבריאל בן אסתר. כאילו, אמר לו אחרי זה, אתה ילד מבורך של אבי.
יש את
הכל על פני שנים, על פני שנים, יהודי שנכנס לטיש בתל אביב, והרבי אומר לאחיו, לרבי מבילגוראי, גם איש שראוי להתייחסות מיוחדת, ויש לו פרק גדול בספר, אביו של הרבי הנוכחי מבלז, אומר לו, תקרא ליהודי שנכנס עכשיו. הגיע היהודי אליו, הרבי נותן לו מצה שלמה, זה היה נדיר שהוא נותן בשיריים מצה שלמה. הוא אומר, זה לא אתה שהחזקת לנו את הדלת של הרכבת בטסט כשהגענו? זה לא ניתן, בלתי ניתן לתיאור. נפתלי גרינבוים מיהודינו, היה לו סבא, רב יודל ריינר, היה בעל אכסניה האחרון של הרבי בגטו בבודפסט. אגב, הרבי עבר כל תקופה מבית לבית, ואחרי שסורטטו גבולות הגטו, שסורטטו למעשה אחרי שהוא עזב כבר את פסט, באותו חודש הרי נכנסו הגרמנים, מתברר שכל פינות הגטו הוא תחם בישיבתו. ומה שמפליא, ועם כל דברי הכתרוג שמצאו לנכון תמיד לומר, 68 אלף יהודי גטו בודפסט ניצלו. הרי את יהודי הונגריה טבחו ללא רחם תוך תקופה מאוד מאוד קצרה. ודווקא יהודי הגטו בבודפסט הם יהודים שניצלו, והיום המחקרים כבר מאוששים את כל העניין הזה באופן מוחלט, עוד עניין גדול מאוד שניתן לענות בו. אז הוא אומר לרב יודל ריינר, כשהוא מגיע ארצה, הרבי מבלז מוצא לנכון להגיד לו משפט אחד, מפתח לשיחה המאוד מרתקת שלהם. אומר לרב יידל, ברוך השם, לאף אחד מהאנשים שעזרו לי כל המסע הזה לא נשארתי חייב. ולרב סרוליץ חוק רייזמן במקביל הוא אמר על אותה תקופה, ברוך השם, אף מנהג ישראל לא ביטלנו כל התקופה הקשה הזו.
כן, אתה רואה את הקשר, בספר מובא הרבה סיפורים הקשר עם מסרוליץ וקרייזמן. אני רוצה לחזור לעוד...
קשר מופלא. אגב, משהו שמאוד יעניין אותך, זה שהרבי מבלז מאוד אהב את בית הכנסת הראשון שבו הוא התפלל תקופה בארץ והרגיש שהוא חבר בו.
בתי ורשה?
בית כנסת של בתי ורשה של חסידים, אפשר מסרוליץ חוק התפלל. והוא שילם כל השנים, יש כמה סיפורים, סיפורי פלאים סביב הקשר לבית הכנסת. הוא שלח שם נרות קבוע שידליקו, והוא היה חבר בבית הכנסת. בשנה האחרונה הוא שלח לגבי דמי חבר עד סוף חודש אב.
ומעניין, והוא עבר הרבה בתי כנסת.
הוא שלח בראש השנה, ערב ראש השנה, עד סוף חודש אב, שאז הוא הלך לעולמו.
ומעניין, כי הוא עבר בירושלים הרבה בתי כנסת, כולל קטמון ומושב סקנים, וכל כך הרבה בתי כנסת, ודווקא את זה הוא מאוד חיבב.
מושב סקנים היה עניין שהוא שמר על מסורת בבלבל, שנכנסים לבית הכנסת הראשון ש... פוגשים בעיר. ואגב, בבית הכנסת הזה הוא פגש את יהודי שרב נוחם רבינוביץ', ממש לא יאומן איך הרבי מבל שם אותו בכזה מקום גבוה, שלימים התברר, הוא היה ממש נער צעיר, והדבר הראשון שהוא אמר לו, שתגיד ליהודי ירושלים שהתחתנו בצעירותם. המשפט הראשון. והדבר עוד המפליא, שעכשיו מתברר, שהרבי שאל אותו אם הוא לא נכד של בעל התניה.
כן, נכון.
ומשפחת רבינוביץ' בדקה את זה במשך השנים, ומתברר שהם נכדים של בעל התניה.
נכון,
זה משהו שהתגלה בשנים האחרונות.
דרך חי קלמדורר.
דרך חי, כן, בדיוק. הנה, אני רואה, אתה שולט בחומר.
תשמע, עברת ספר במרתק, תדבר על נוחם רבינוביץ', עם הסיפור שלו, שהוא היה השליח שלו לכותל.
שליח שלו לכותל, ואמר לו, כשאתה הולך לכותל בשמי, אתה לא מבקש שום דבר בשבילך. עשינו חשבון שנוחם היה 101 פעמים שליח של הבלזרוב לכותל.
כן, ופעם הוא גם נעצר אותו, נוחם רבינוביץ' גם נעצר?
הוא נעצר על פעילות מחתרתית, חשד לפעילות מחתרתית, כן? והרבי ידע בדיוק מתי הוא משוחרר, שלח את הלל וינד לבתי מחסה. פשוט מפליא, מפליא הקשר עם אנשים מכל מיני חלקים בעם ש... שהתחברו אליו, זה לאו דווקא חסידים, ולאו דווקא חסידים של בלז. אני סבור מרוב עיסוק בעניין, ואני בכל יום, עכשיו בעקבות העניין, גם התגלו הרבה, בעקבות הספר, הרבה גילויים חדשים, שאין כמעט יהודי אחד שעבר את אותם שנים בארץ ישראל, שלא היה לו קשר כלשהו לרבי מבלז, או בברכה, או כשהוא הלך לצבא, או כשמחלות, או בכל מיני הכרעות גורליות, כל מיני אנשים מאנשים שונים, שלא לדבר על, 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 על צמרת הגיבורים שהייתה סביבו, יהודים כמו רב מוישה אלברשטם, רב מלך אשכנזי, אנשים שהגיעו אחרי זה לפסגות אדירות, ועלו מדרגות רמות. יש לך היום את יהודים חשובים בבני ברק, כמו רב לייזר לוינגר, היה את אבא של דייני בלז, משפחת רכניצר. קבוצה גדולה מאוד שלמדו בדושינסקי והתחברה אליו. משפחות שלמות, גדודים של עובדי השם ותלמידי חכמים, שהכל בהשפעה שלו, שהוא השקיע בהם, ברך אותם, קירב אותם. הוא אמר שהמשימה של הדור, הוא התייחס לדבר תורה שמופיע אצל בנו המלמלך, שהמשימה של הדור זה חינוך. חינוך, חינוך, חינוך. סבי, עליו השלום, רבו עזר בבת, שהיה בן בית ועוד היה בבלז, היה יושב בבלז, היה משמש שלו עוד בבלז, שמע אותו אומר פעם לאיזה מחנך דגול מהמפורסמים שבדור שידוע כתקיף, אמר לו, פעם אמרו ששמאל דוחה וימין מקרבת. היום בחינוך של היום שני הידיים חייבות להיות מקרבות. אסור להשתמש ביד דוחה. ופעם אחרת הוא אמר למחנך, פעם היו מבשלים עם הרבה הרבה פלפל ומלח. היום מבשלים עם הרבה סוכר.
והוא היה מבקש הרבה סוכר. הוא היה מבקש הרבה סוכר. כשהיו עשינו את הדגים, היה אומר שישימו עוד סוכר ועוד סוכר. עכשיו, חסכת לי פשוט את השאלה איך אתה מגיע מסרט ויז'ינס לבלז ולכתוב על הרבה מבלז. עכשיו חסכת לי את השאלה.
לא, זה הרבה יותר מורכב. אני במשך השנים, האמת היא שאחד האנשים ששמעתי ממנו הרבה מאוד היה רב מוטל מרח מסטריבקי, שזכיתי להיות מאוכלי שולחנו בלילות שבת, בזכות אותו סבא שלי שהיה מאוד קרוב אליו וגם בן משפחה. ושמעתי המון על בלז, בצעירותי רשמתי הכל, יש לי רשימות על הרבה הרבה בתי חסידים, ולא חשבתי שזה יבשיל לספר, והקדוש ברוך הוא זימן אותי עם רבי בן ציון גרוסמן, הבן הגדול של רבי ישראל גרוסמן, שהיה מבאי ביתו של הרבי מבלז, ושנים ארוכות הוא מסתובב בעולם ומחפש כל בדל ידיעה וסיפור על הרבי מבלז, ורצה לכתוב ספר על אביו, והתוועדנו יחד, ואמרתי לו, במקום שתכתוב ספר על אביך ויהיו לו 2,000 או 3,000 קוראים, בוא נכתוב על כל הצדיקים שאביך הסתופף בצילם, נהפוך את זה לסדרה, על קרלין ועל בבא סאלי, ועל על הרבה מאוד צדיקים שהוא היה במחיצתם, והוא בכל מקום יוזכר לפי כבודו הראוי לו, יהודי גדול בתורה ורב עלילה. ובמקביל נצא נזכרים שיצא כבר לו אותם צדיקים משהו, אבל לא חלמנו שמקונטרס קטן שחשבנו לעשות על הרבי מבלז, הסיפור הזה יתפח. אני חושד שהפרויקט יכפיל את עצמו.
גם רבי ישראל גרוסמן יש כבר שני ספרים, וכנראה שזה לא נגמר.
כן, באמת היה איש רב מעללים, כל ימיו היו בתורה, ומשעה 11 בלילה התחיל לעסוק בהסקנות ציבורית. ובלי פלאים, כמה הוא הספיק וכמה הוא יכל,
ומה
הוא השיג בימיו.
אני אוסיף לך משהו לספר הבא, אני לא יודע אם זה נמצא בספר, בוא אני אוסיף לך. כשהגיע לארץ הידיעה בקיץ תפרי שפבה, והגיע לארץ הידיעה שהרבי מבלז רמות הלך לעולמו, אז שאלו אותו, הגיע מכתב לבסוף חיים זונפלד, מה הוא אומר? אז הוא אמר שצריכים להגיד, לא, שבסוף הדוב נפטר. ואז הוא אמר שרמות חצרדו, ואז הוא אמר שרמות חצרדו את רבי. אחרי איזשהו שבוע, שבועיים הגיע מכתב שהכל בסדר, הוא חי וקיים, והכל 100%. בחורף הבא של תפריש פיזיין הגיע מכתב נוסף שהוא נפטר. מה שנקרא סופית, ברור שהוא נפטר, שאלו אותו בשיחה עם זונפלד. אז הוא אמר, רבי ארן צריך להיות רבי. ואז שאלו אותו, למה אמרת בקיץ רמות חצרדו, ועכשיו אתה אומר רבי ארן? אז הוא אמר, חשבון מאוד פשוט. הרבי הראשון היה שולם. השר שולם, שולם שין בהתחלה, מם בסוף זה 340. הרבה שני היה ישוע, יוד בהתחלה ועין בסוף זה 80. הרבה שלישי היה בסוך הדויב, יוד וריש ודוב זה 216. ביחד זה 636. מודחי זה מם בהתחלה ויוד בסוף זה 50, זה 686, זה תף ריש פי וב. אבל אם ניקח את ארן, ארן זה 51, תוסיף לה 636, 51, זה 687, זה תף ריש פי זיין.
לא שמעתי את זה, אני יודע על הקשר עם חיים זונפלד, כי יש מכתב שמתפרסם בעניין, ואגב יש בארכיון שלי, יש גם מודעה על הספד מר שהיה על פטירתו של רב סחור דוב, באמת שרב חיים זונפלד היה אחד השבדנים.
אני מבין שההספד היה במאה שערים, אם אני לא טועה, או שזה היה בעיר עתיקה?
לא היה במאה שערים.
במאה שערים, זהו.
היה במאה שערים.
טוב, דודי, תשמע, אפשר לדבר איתך עוד כמה שעות, אבל הזמן שלנו הוא זמן אחר לגמרי, אנחנו מדברים...
כן, מוגבל.
מוגבל, אבל אני מאוד מאוד ממליץ, אני זוכר שיצא הספר הראשון, שכנדמי לך, אם שולם פורוש הוציא, את הספר הראשון...
הספר הראשון הוציא הרב נתן אורטנר, שהוא קשור לבלז בנימים מדורות שאבא שלו היה האיש בהא הידיעה, רב מוישה אורטנר היה האיש של הרב מבלז בהא הידיעה בארץ. עשה הכל למענו, היה איש סודו, היה הכל בכל מכל כל התנקז אצלו, והוא זכה באמת לדורות מפוארים בשכר המסירות והנאמנות הזו. ממש הפקיר את חייו ואת הכל בשביל הרבי.
אבל ספר שהיה מפורסם...
הוא הביא את הרבי מבירות אגב, הוא נסע עד בירות להביא את הרבי.
אבל הספר שהיה מפורסם זה של חמשון פורש של בצלאל לנדו. מישהו מהם או שהוציא על הרבי מבלז.
הרב הקדוש מבלז. זה הספר שופיע שהיה מעורב בזה. גם שלום חיים פורש יש ממנו שם דברים שנכתבו, וגם בצלאל לנדו. בצלאל לנדו באמת היה יחד עם רבנוס נורטנר, הם היו הרוח החיה, אבל הופיעו עוד ספרים במשך השנים, ספרים טובים, משובחים, בעיתון אהבה קודש שנכתב על ידי הבנים של הבן החורג של הרבי, רב אברומלה, ויצא ספרים נהדרים של אהרון פרלוב, בקדושתו של אהרון, ממש שכבשו את השוק, ובוודאי זכור אותו איש לטובה, ישראל קלפולד, שכתב על כל אדמו"רי בלז, ו... צמד הספרים שהוא עשה על רבי אהרון מבלז היה ממש, גם לעינינו, סייע לנו מאוד מאוד מאוד.
אבל הספר שחי מגוון התמונות סוגר את המעגל, וזה פשוט משהו אדיר.
כן, הכוונה הייתה באמת שהוא יגיע לרובד עממי, ומדובר פה ברבי של כלל ישראל, ואפשר הרבה הרבה ללמוד מהליכותיו. אין ספק שאצל רבים 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 הספר הזה יהיה ספר מוסר. לראות עד כמה ילוד אישה יכול להגיע לכאלה רמות של קדושה וכאלה שיאים.
יש לך מזל בספר שיש לך גם סימניה שאפשר לסמן איפה אתה עומד, איפה אתה זה, כדי שלא תסחה בתוך הספר ולא תגמור.
האמת, כחובב ספרים ותיק, תמיד כשאני עושה איזה מדפיס ספר, אני רוצה לעשות שתי סימניות. אבל כולם מסתכלים עליי, הקוראים אומרים לי, השתגעת, לא חבל על הכסף, אבל סימניה זה תמיד דבר נצרך.
ודאי בטח, אתה יודע שעד פה קראת, ועכשיו אתה נח קצת ולך, ואחרי זה ממשיך לקרוא הלאה.
נכון, זה פרויקט לקרוא את זה, ממש פרויקט. צריך כמעט חודשיים.
תודה דודי על הספר הזה, ספר מרתק ומעניין. ושזה
יהיה, תודה,
שזה
תודה
ספר לילוי נשמתו ולהצלחה ופרנסה בשכה.
אומן, אומן.
בשורות טובות.
חוטות תגן עלינו.
אומן,
כל
טוב. טוב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
נשמע עכשיו את שיחתו ברדיו לפני 54 שנים של הרב מוישה אורטנר, אביו של הרב נתן אורטנר לאריכות ימים ושנים מלוד, שהיה מאוד מאוד מקורב לאדמו"ר מבעלז, הוא גם הביא אותו מביירות לארץ ישראל.
כשאנו באים לספר על שושלת חסידית או על רבם של חסידים, לא תמיד אנו מתכוונים לאידיאולוגיה של אותה שושלת או אותו רבי. אמנם היו שושלות חסידיות שהצטיינו בקו מסוים, אופייני. אך אצל רובן של השושלות, הצד האידיאולוגי הוא זהה כמעט. כולן מיוסדות על אהבת השם, אהבת ישראל, קיום קפדני של המצוות, דבקות ברבי. ההבדל בין רוב השושלות הוא אולי גיאוגרפי ופרסונלי, אך לא רעיוני עקרוני. בלצי טיפוסית לחסידות עממית, המונית. ורצוננו הערב, ביום מלות 10 שנים לפטירתו של האדמור רבי אהרון מבלץ, להעלות משהו מתולדות חייו, ולאו דווקא מתורותיו, שנסבו על עיקרי החסידות הידועים. מובן שכל שושלת יש לה ניגונים משלה. ואחד מניגוני בלץ שמענו זה עתה. אך לא זה העיקר בבלץ. בלץ לא העמידה את הכל על הנגינה כחסידות מוג'יס למשל. אף לא החשיבה אותה במיוחד כשושלות חסידיות אחרות. שרים מפני שהחסידות בכללה יש בה מן השירה, מן הדבקות, מן ההשראה. רבי אהרון מבלץ היה הרביעי בשושלת. בלץ מלכת החסידות הגליצאית נוסדה על ידי רבי שלום שנפטר לפני כ-110 שנים. ממלא מקומו היה רבי יהושע והשלישי היה רבי יששכר דוב. בלץ עיירה קטנה היא בגליציה, ומי היה יודע את שמה ומי היה שר לה את השיר העממי המפורסם מיינשטייטל לבלץ אין מלא שושלת האדמורים לבית רוקח. רבבות יהודים היו קשורים לעיירה הקטנה וליושב בתוכה, ומפיו היו חיים ועל פיו נוהגים. גם כיום מצויים רבבות חסידי בלץ בעולם כולו, אך המרכז הוא כאן אצלנו. בדומה לכל חצר של אדמור, היו גם בבלץ מקורבים ועסקנים. בבלץ ידוע היה העסקן רבי דוב בריש אורטנר, ולאחר שנפטר לעולמו לפני 5 שנים בארץ, הייתה המשרה על שכמו של בנו רבי משה אורטנר, הזוכר עדיין את בלץ המקורית. ולרבי משה אורטנר הרבה זיכרונות, גם משם וגם מכאן. נשמע אותו.
בלץ היה עיר קטנה שגרו רוב יהודים, היו שם בית כנסת גדול שבנה הרבי הראשון רבי שלום זכרונו לברכה, והיה בית מדרש ש שהתפללו שם בחורף, שהיה קר מאוד, שאי אפשר היה להסיק את בית הכנסת הגדול, והיה החצה של הרבי עם חדר גדול שהיו קראו לגרויס אשתי, ושם ניהל הרבי את השולחנות. באו אנשים מכל העולם, היו לפעמים איזה חג, היו אלפי אנשים, שבועות או השנה ביום כיפור, וכשנכנסו לרבי עם פתקאות, אז היו חדר מיוחד שנכנסו לשם אנשים. בחגים שניהלו את השולחנות, אז קיבל כל איש שהיה שם חלה מהרבי. היה איש אחד עמד על החלון עם שקים גדולים, וזרקו לכל בן אדם שהיה שם חלה בשביל המוציא. זאת נתן הרבי. ואני זוכר שהייתי ילד קטן בבלץ בשבועות, היה אלפי אנשים, ולא מצאתי אף פעם את הרצפה, הייתי תמיד למעלה. ובשולחן עמדתי על החלון הראשון, על יד הכיסא של הרבי, וקיבלתי למעלה שיריים מכל דבר. אחרי האוכל, לפני ברכת המזון, נתנו יין, אז אנשים הם קראו אנשים שנותנים יין, אז עשו על השולחן הרבה בקבוקים של יין, ואחר כך חילקו את היין הזה וקראו לאנשים ושתו לחיים עם הרבי, ואחרי היין הרבי אמר תורה. זה היה בכל סעודה, בכל שולחן אמר הרבי תורה.
מה היה סדר הגשת פתקה, קפיטל?
קפיטל בחוץ כתבו את הפתקאות, הגבי כתב, ואחר כך נתנו לאנשים להיכנס, וכל איש נתן את הפתקה עם הפדיון, ועם הבקשות שהיה לו, היה יכול לשוחח עם הרבי, יכול לשאול שאלות, והוא קיבל לכל דבר תשובה, וקיבל את הברכה, וכל איש יצא מהרבי שבע רצון. אני זוכר פעם כשהרבי היה בברלין, אז כתבו אלפי פתקאות, והרבי לא, זה הרבי האחרון היה רב אהרון זכרונו לברכה, ולא, אצלו היה, לא היה אפשר להיכנס, הוא לא נתן להיכנס. כתבו אלפי פתקאות ונתנו להיכנס אולי לאנשים יחידים בשעות 3 ו-4 לפנות בוקר.
מה היה יחס השלטונות הפולניים אל הרבי?
השלטונות לחצר בלץ ולרבאים שבלץ היו בדרך ארץ וביראת כבוד, ותמיד כשהרבי רצה לבקש איזה דברים להקל על יהודים, היה תמיד אפשרות לרבי לדרוש, וקיבל את זה מהשלטונות, בגלל שהרבי היה תמיד בצד השלטונות. כשבאו לבחירות, אז הרבי ביקש תמיד לתת את הכל בשביל, הכל של היהודים בשביל המפלגה של השלטון. אני זוכר שפעם אחת כשאבא שלי, זכרונו לברכה, נסע מברלין לבלץ לראש השנה, אז קיבל איתו איזה אננסים בשביל שחיינו, בשביל הלילה השני של ראש השנה. כשבא לגבול, אז הביקורת של המכס, הוא פתח את המזוודה וראו את הפקידים של המכס שיש לו אננסים. אז אמרו לו שאסור זאת להיכנס לפולין. אז אמר, הוא מביא את זה לרבי מבלץ. אז שאלו אותו, בשביל רב אהרון? כן, אז נתנו לו לקחת את זה.
אולי תספר לנו, מר אורטנר, את פרשת הבריחה או ההברחה של הרבי מבלץ בזמן המלחמה מפולין לארץ ישראל.
כשהתחילה המלחמה, אז הרבי יצא מבלץ ונסה לסיקול, זה היה יותר צפונה, לצד רוסיה, ואחרי זמן קצר גם באו הרוסים לשם, אז היה איזה זמן קצר מתחת הרוסים. ואחר כך באו ב-41 הגרמנים חזרה, אז הוא היה הלך ממקום למקום, אז שחשבו שהמקום הזה יותר בטוח, וזה קורה דברים לא כל כך נורים כלפי יהודים, אז הוא נסע ממקום למקום. ופעם אחרון, בזמן האחרון היה בבוכניה, זה הגטו, וראו שהמצב לא טוב, רוב של המשפחה שלו לא היו כבר, והוא היה רק עם אחיו הרב מבלגוריי, זכרונו לברכה. אז מהחוץ עשו כל הפעולות בדי להציל את הרבי. מכאן בארץ ישראל עבדו במשך שנתיים כל מיני פעולות, דרך הרב הרצוג ודרך הרבאים של אמריקה, ודרך שוויצריה, עד שהגיע הזמן והיה אפשרות להוציא את הרבי מהגטו. זה עשו כך, אז שכרו שני קצינים הונגריים, הם נסעו לפולין בתור קצינים, ומחוץ לעיר בוכניה חיכו לרבי. לילה אחת עשו חור בגטו בקיר ולקחו את הרבי החוצה והביא אותו למכונית הזו, וממכונית הזו נסעו עד הגבול ההונגרי. והרבי בעצמו אמר הרבה פעמים שהיו בדרך ניסים ניסים, והקצין הזה לא ידע איך הוא נוסע. כשהרבי בא הנה היה בלבוש קצר, בלי זקן, בגלל שהוא נסע מרוסיה, מהונגריה, דרך יוגוסלביה לטורקיה, אז אסור היה שיראו בדרך שהוא הרבי. שם כך היה צריך להיות, להיראות כאדם פשוט. הוא נסע בשם אחר, בגלל שבגלל שהנאצים, שהיו גם בארצות אלה, לא ידעו מי נוסע, עד שהוא בא לקושטה.
איך התחילו החיים החדשים של הרבי בארץ, החצר בתל אביב?
הקהל בא לרבי תמיד, היה דוח גדול, הוא קיבל שלום, והשכרות יכולים לבוא גם באמצע הלילה. הרבי נתן פקודה, אם יבוא השכרה בשביל חולה, שצריכים, אם ישן באותו זמן, אז צריכים להוריד אותו. הוא ישן מעט מאוד, אבל בכל זאת קרו דברים כאלה. ועם פתקאות להיכנס היה קשה מאוד, היו צריכים לחכות הרבה זמן. בגלל שראו שאצלו הצרות שכתבו בפתקאות היו כל כך גדולים שהוא צריך לקחת עליו, שהוא רצה למנוע מזה, ולא היה אפשרות קשה להגיע. כששאלו אותו בזמן הראשון, היו איזה עיתונאים, שאלו אותו, מה, איך זה מוצא חן בעיניהם, שאלו אותו באחיו, את ארץ ישראל, בעניין יהדות, אז אמר הרב מבלגוריי, זה 100% יותר טוב משאנחנו חשבנו. אז אמר הרבי, לא כך, 200% יותר. הוא אהב את ארץ ישראל, וכל פנים הוא היה אוהב ישראל, כל יהודי. ואסור היה בנוכחות של הרבי להגיד על איזה יהודי איזה דבר לא טוב. אז אם חס וחלילה אמרו מילה שנראה שלא טוב, היו צריכים להגיד 10 פעם לכל הפחות, חס וחלילה, חס וחלילה. בזמן האחרון, נגיד בשלוש השנים האחרונות, אז לפתע פתאום באו גם אנשים ספרדיים וחיכו שעות על שעות. גם אצל הרבי, לא יודע איך זה קרה, אבל באו וחיכו עד שהם נכנסו. הם דיברו רק עברית והרבי דיבר יידיש, אבל הרבי ענה להם בלשון קודש, כן, שדיבר איתם.
מר אורטנר, הרי אצל חסידים רגילים לספר מופתים מעשי פלא על הרבי. אולי תספר איזה מופת על רבי אהרון.
פעם קרה שבא יהודי תימני עם פתקה, היה פתקה ארוכה בגלל שהיו הרבה בנים ובנות וקלות ונכדים, והרבי קרא את הפתקה הזו, היה באמצע הפתקה, אמר ביתו חנה. אז הרבי אמר נו נו. אז הרבי ראה שזה דבר לא בסדר, הוא התחיל מחדש, והוא בא לשם הזה, אז הוא קרא עוד פעם ביתו חנה. אז הרבי אמר נו נו. אז בפעם השלישית הוא התחיל, אז אמר היהודי של בעל הפתקה, היהודי התימני, תפס בראשו ואמר, אך חיית, זה טעות, זה לא בת, זה בני חונו. ואז היה פלא שהרבי הרגיש שזה שם לא נכון.
אולי תספר משהו על ימיו האחרונים, על פטירתו.
הוא שכף בשער הצדק, בחדר אחד, ועמדנו במשך כל הלילה, והיה קהל עצום, ואמרו טילים, ובשבר בשלוש אמרו הרופאים קצת הוטף, וזה היה סימן לא טוב, ובשלוש, חמישים וחמש, בבוקר, עמדנו על יד המיטה כמה אנשים, והייתה ציית נשמתו. ובנוסף לזה, יכול להגיד איזה דבר, שבאותו מעמד, בשלוש חמישים וחמש, הסתכלתי על השעון ואמרתי לגבי, אני רואה שזה אותו השבת שהרבי מסר את עצמו. זה היה בזמן מבצע סינה, זה ידוע, שהרבי עבוד ימים ולילות. הוא ביטל את השבתות בכלל. והיה שבת אחת, פרשת ויצא, זה באמצע המפטיר שקראו, ויעקב הלך לדרכו, אז הרבי נתנו סימן שיחכו. חיכו שעה, ואחר כך ראו שזה אין סוף, הרבי התפלל בעצמו, ולא שמעו מה שהוא אמר, אבל ראו שהוא עושה איזה דברים יוצאים מהכלל, אז המשיכו, וכל השבת עבר, המשיכו וגמרו, ופלו מנחה ומעריף, ולא היה, והרבי התפלל בלי הרף, וביטל את השבת כולו אז. הוא לא התפלל ולא אכל ולא שתה עד 3:55 בלילה, הפסיק, והוא שאל אם יש מניין להתפלל מעריף. ואז כשהיה פטירה באותו רגע, אז ראינו אז שזה היה איזה השתייכות לשבת הזו שהוא התפלל והוא מסר את עצמו בשביל העם.
אולי תספר, מה נותר היום ממלכות בלץ לאחר ארבעת האדמורים שאינם?
בבלץ לא היו ישיבות. בבלץ למדו בבית המדרש, היו יושבים, והיו יכולים להיות שם בחורים וגם אברכים שעזבו את ביתם, וישבו שנה שלמה בבלץ ולמדו. הישיבה לא היה. אבל כאן כשהרבי בא, עשו, ביקש בהתחלה לייסד תלמוד תורה, ואחר כך הזמן לא רב הוא אמר שצריכים לבנות ישיבה. וישיבה הוא דווקא רצה לבנות בירושלים. והרבי התעניין בכל דבר קטן, הוא אמר איך לבנות ואיך שיהיה החדר הזה מצד הזה ואיך הדלת הזו מצד צפון ומצד דרום, כל דבר קטן. הוא ביקש שיעשו גם תוכנית שהראש ישיבה יהיה יגור בישיבה עצמו, בבניין עצמו. וגם דאג שיהיו תלמוד תורות בערים אחרות בארץ. ומה שנשאר, ידוע שלא נשאר מהמשפחה רק הרבי מבולגריה אחיו, והוא היה תמיד חכם מובהק וחכם גדול, ולקחו אותו בצעירותו, הוא מת, והרבי נשאר לבדו. ומאחיו הרבי מבולגריה נשאר ילד אחד, הוא היה בן שנה כשאביו מת, והרבי חינך אותו, והוא למד קודם כל בתלמוד תורה של בעלז ואחר כך בישיבה, ולפני שנתיים הוא נהיה הרבי, הוא היה ידוע כינוק מבעלז, ועכשיו הוא הרבי מבעלז, הממשיך, והוא נוהג כמו שנהגו הרבאים מבעלז, על אף שהוא צעיר מאוד, והוא לא הכיר את בעלז, הוא היה על בעלז, הוא למד מאנשים יותר זקנים שהיו בבעלז את המנהגים, והוא נוהג כמו שנהגו את עכשיו. עכשיו הוא בן 19.
עד כאן, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לדודי זיברשלג על הספרים, על החוכמה, על הדברים שהוא הביא לנו. נשתמע בשבוע הבא בתוכנית נוספת על ירושלים. תודה ולילה טוב. Thank you.
קול חי, תמיד איתי.